שיש לנו עכשיו איזו פגישה אחת שהיא אחרי שגמרנו את ענייני תלמוד תורה ואחרי החגים כבר נתחיל משהו אחר. אני חשבתי לעסוק בעניין שיעור אחד, זאת אומרת לעשות שיעור עצמאי. קצת התלבטתי על מה לדבר. אם מישהו מכם רוצה להעלות נושא אז גם אפשר.
נושא של גיהנום.
נושא של גיהנום. האמת שאין לי הרבה מה להגיד על זה. השיעור שיש לי להגיד על זה הוא בערך 3 דקות.
יש באמת עניין שזה עבר מהנוצרים?
אני לא יודע. זאת אומרת, צריך לשאול היסטוריונים. מה שאני כן יכול להגיד לך, לפחות מבחינת איך שאני מבין, שבאמת כל העסק הזה מפוקפק ביותר.
יש לזה מקורות בפרקי אבות?
כן, כן, יש לזה מקורות, ברור. בחז"ל יש לזה מקורות, אבל השאלה היא מה היו המקורות שלהם? מאיפה זה בא? אני מטיל ספק גדול עד כמה הדברים האלה מבוססים. אם זה לקוח מהנוצרים או לא לקוח מהנוצרים, אני לא יודע. זה צריך לשאול היסטוריונים.
בתהילים מופיע בור שחת.
כן, בור שחת הכוונה, יהיה להם רע, אני יודע מה זה בור שחת, זה לא חייב להיות איזה תיאור של מקום. בכלל, כל המתיקות האלה שמלוות, כן, גן עדן, גיהנום וכל הדברים כאלה, בהחלט ייתכן שזה פשוט תוצאה של איזושהי סברה שאומרת שיש בנו הרי משהו שהוא לא חומרי. כיוון שכך, אז כנראה שברגע המוות המשהו הזה, לא יודע, משהו אמור לקרות לו, אז הוא מתנתק מהגוף, לא יודע בדיוק מה. עד כאן זה נשמע לי סביר, גם אם זאת לא מסורת, אבל זה נשמע לי טיעון סביר. מה?
ההמשך הוא שרק טוב.
מה זאת אומרת?
רק טוב למשהו הזה שנשאר לו.
אוקיי, אז אני אומר, ההמשך יהיה, אני לא יודע, זאת אומרת, יכול להיות שההמשך יכול לבוא תוצאה של, יכול לבוא כתוצאה של כל מיני סברות כאלה או אחרות, ואין לי מושג עד כמה באמת אפשר להתייחס לזה ברצינות. כל התיאורים הפלסטיים האלה של, לא יודע מה, כף הקלע ואמנון יצחק וכל הדברים האלה, זה בדיחות. אין טעם להתייחס לזה ברצינות. עכשיו כבר עשית אותנו סקרני, עכשיו אתה כבר לא יכול לעצור, מתי. בסדר, לא חייב. טוב, אני לא יודע, באמת אין לי הרבה מה להגיד על זה, זאת אומרת, חוץ ממה שאמרתי עד עכשיו, אני לא יודע להגיד כלום, ומי שיש לו מה להגיד, לדעתי גם אין לו מה להגיד. אף אחד לא יודע כלום על זה, מאיפה אתה יודע משהו? יש כל מיני ספרים שאומרים על זה דברים, אפשר להגיד כל מיני דברים שכתובים בספרים, אני רק לא בטוח עד כמה הדברים שכתובים בספרים הם מעוגנים במשהו, שכל אחד, לא יודע מה, דמיונו הפרוע. דקארט
אמר שאולי הוא לא הוכיח את הישארות הנפש, אבל הוא נתן לזה בסיס טוב ל... הוא התחיל את
ה... אתה מסיס
טוב
להוכחה
שכן יש
אפשר. אבל לא מדבר
על הישארות
הנפש,
כן, לא, לכן אני אומר, עד השלב של הישארות הנפש, נדמה לי שיש טיעונים די סבירים, גם אם אין מסורת על זה. ככה לפחות לדעתי, אני לא יודע. אבל מה בדיוק קורה שם, ואיזה אגפים יש שם, הרי זה דיברנו פעם, אני חושב, שאין שום היגיון הרי באמת לעשות גן עדן וגיהנום, כן, זה ברור. אין שום היגיון לבצע דבר כזה, כי הרי אני מדבר על גיהנום כרגע, גן עדן אולי זה קצת אחרת. בשביל מה מענישים שם? הרי אף אחד מאיתנו לא רואה את זה ולא יודע שזה קורה. חוץ מזה שאומרים לנו שיש דברים כאלה למעלה, נכון?
לא.
אז בשביל מה לעשות את זה?
כי הרי מאיתנו זה בדיוק אנחנו ששם, אז זה אתנו. מה זה אף אחד מאיתנו?
לא, אבל מישהו
יפיק... איתנו זה אנחנו.
אבל תפיק לי לקח אחרי שתהיה שם. את מי זה יתקן?
בשביל הנפש
שם. מה, והנפש שם מה? תחזור לקיים מצוות? מה, איזה לקח היא תפיק? איזה לקח אתה תפיק אחרי שהיית בגיהנום? או הסביבה שלך, או לא יודע, אף אחד, הרי אף אחד לא יודע כלום.
לא תמיד שאתה שולח אסיר לכלב בשביל התרגול שלך.
אז אני שואל, אני מבין, אבל אני מניח פחות, אני מניח שמבחינת הקדוש ברוך הוא, אם הדבר הזה לא מביא לשום תיקון, אז מה ההיגיון? בשביל מה לעשות את זה? בשביל מה, מה ההיגיון לתת עונש? למה לתת עונש? מה, סתם להתנקם?
כן, שיסבלו אלה שלא
התנקם. שאוכלו אותה. אז אני אומר, אני מדבר על הסיפור של שכר ועונש.
הסיפור...
רוצה להסיק את השכר ועונש שם, למעלה.
אז זה מה שאני אומר, אני אומר שאין היגיון להניח שיש עונש למעלה. שאין טעם לתת אותו, יש הרבה היגיון להגיד שיש עונש למעלה. כי כשאומרים לנו שיש עונש למעלה, זה יכול אולי להשיג תוצאות. אבל לתת את העונש בשביל מה, זה נראה לי לגמרי מיותר. לא יודע, אין מושג, אני אומר שכל העסק הזה לא...
לא, אני שמעתי שלמעלה...
אני לא בטוח שאלה שעובדים עלינו זה בכלל לא ברור שזה לא מדמיונם. יכול להיות שמראש כל העסק הוא דמיונם.
אני שמעתי שלמעלה כל היום נורדים גמרא.
זה הגיינום.
יש כאלה שזה
גיינום.
בדיוק, זה העונש.
לא, לא.
ישרים דרכי השם, צדיקים ילכו והמופשים ייכשלו.
אבל יש לי שאלה...
לפני שאלה, רק להגיד למה. ככל שכאן אנחנו יותר מתקדמים, אז ככה שם אנחנו יותר קרובים לקדוש ברוך הוא. אז זה השכר ועונש, לדעתי. כלומר, לא, לא רק לדעתי. שככל, אם אתה לא מספיק התכוננת כאן, אתה יותר רחוק. לכן בדרך כלל אתה חוזר עוד כאן, עוד פעם, בשביל להתקדם יותר למעלה. ככל שאתה יותר עושה כאן, אז ככה אתה יותר קרוב לקדוש ברוך הוא. זה השכר ועונש, הכל יחסי. זה לא שאתה הולך
לגיהנום,
אתה...
זאת אומרת... מתבייס שאתה רחוק.
בדיוק.
את העונש הוא שאתה במצב פחות טוב, לא שאתה במצב רע.
בדיוק, אתה במצב פחות טוב.
בסדר?
אבל השאלה היא למה זה
ככה? מאיזה בחינה למה?
למה זה מתוכנן ככה? בכלל, למה יש לך בחירה ואתה צריך לעשות אותו, ולא ישר לזרוק עליך
את זה. ושאלה נוספת זה מי אמר לך?
אוקיי, אז
זה... בסדר, מי אמר לא?
נכון, לא, אבל זה שיש, זה שטוב שם, זה מספיק.
בסדר, אוקיי. לא, אני אומר, סברות אפשר להעלות. כל אחד יגיד סברה משלו, אבל...
זה לא סברות. יש כאלה שחזרו ואמרו.
את זוכרת?
לא, לצערי אני לא זוכרת. אבל אנשים שהיו שם אמרו לי. אמרו. ואני ממליצה לקרוא את הספר הזה של אבן אלכסנדר.
קראתי משהו, תלמיד שלי נתן לי לקרוא. לא, לא, לא שלא, אהבתי.
מה זה?
כן, כן.
יש לי שאלה אחרת. למה אלוקים לא ברא עולם יותר טוב?
זאת שאלה טובה, ואני חושב שקצת דיברנו על זה פעם.
אילוצים.
נכון, אילוצים.
מה?
אילוצים.
לא,
כי
אומרים שהיהודים יתקנו את העולם ויפיצו את האור וכו' וכו'. הרבה דברים שבכלל לא קשורים ביהודים, כמו רעש אדמה וצונמי וזהו, וכל כך הרבה סבל נגרם למאות אלפי אנשים. שאלה, אם האל הטוב והמיטיב, למה הוא לא ברא עולם יותר טוב?
אז זה דיברנו פעם, כן.
בשנה הראשונה.
אני לא זוכר כבר. לא, אבל היה... לא, לא, יכול להיות שגם, אבל לדעתי כן, לא כך מזמן. יש שני סוגי רוע, יש רוע אנושי ויש רוע טבעי, נקרא, כן, מגפות, מחלות, צונמי וכאלה דברים. הרוע שיסודו בבני אדם, אז בני אדם יוצרים אותו, זה לא קשור לקדוש ברוך הוא. אתה יכול לשאול למה הוא לא מתערב כדי לעצור את זה. בסדר, אבל נגיד אם ניקח את זה לקיצוניות, ושהוא יתערב כל פעם שקורה משהו שהוא לא טוב, אז גם כשיקרה משהו שהוא כן טוב, זה מאבד את משמעותו. כי אז בעצם אין לנו את האפשרות לא לעשות את זה. כל המשמעות של טוב ורע זה כאשר זה בא מבחירתנו. אז אין לו באמת את האופציה להתערב כל פעם ולא לתת לנו לעשות רע. עכשיו, ברור שברע קולוסלי, מן רע מתור השואה, כן, או משהו כזה, לא יודע. הוא גם לא יתערב גם שם. זה אני לא יודע. אבל העיקרון למה הוא לא מתערב, אני חושב שאפשר להבין אותו במישור של רוע האנושי. במישור של הרוע הטבעי, התשובה היחידה שאני מצליח לחשוב עליה זה שהוא לא יכול לעשות יותר טוב. זאת אומרת, יש מצב...
מה, מותר להגיד על השם לא יכול?
כן, בטח, דיברנו על זה לא פעם. זה רק מותר, זאת האמת. אז אסור להגיד את האמת, אז זה יכול להיות.
אבל
זה
קל, לעשות עולם יותר טוב.
לא, זה ממש לא קל. לא, זה ממש לא קל. יש, תנסה...
במקום להגיד, יהי יתוש, אתה אומר, לא יהי
יתוש. אם לא יהי יתוש, יש לזה הרבה מאוד השלכות אחרות שאתה לא רוצה אותן. יש לכל דבר תפקיד, זה לא בדיוק ככה, זה לא פשוט. יש... אם בהנחה שהקדוש ברוך הוא רוצה לעבוד בעולם לפי מערכת של חוקים קבועים, זאת הנחה. כי אם לא, אז באמת אפשר לעשות מה שרוצים, אין בעיה. לא, זה אני לא יודע, אבל... לא, אני אפילו על זה יש...
אתה יודע שזה ילד שעכשיו רץ לכביש, אתה עושה את זה משהו שעוזר.
אבל האמת שאתה לא נורא שהוא רץ לכביש, זה הרעיון הוא שבאמת העולם האמיתי הוא העולם שאחרי המוות, ושל הנשמות בלי הגופים.
אז את אומרת אין רע בכלל.
אני לא אומרת שאין רע בכלל, אני אומרת שאנחנו סובלים כאן לזה. אבל כמו
שסבלים
בחלום, יחסית
לאירוץ. אז למה לא
שיהיה טוב? אני שואל, אז שיהיה טוב גם פה, וגם שם, מה רע?
הוא ישר לשם, ישר מילה לשם.
גם הרעת שלי הוא חלון הזדמנויות בשבילנו להגביר את הטוב. שקשורות לגביר הזדמנויות לעשות.
כן, אבל מיליונים נהרגים בשביל החלון הזדמנויות הזה, וסובלים, ואיסורים נוראים.
זה כמו השואה, זה מקרי קיצון.
לא, בסדר. אבל אתה יכול להתחיל מה... בסדר, קח את המקרי קיצון האלה.
למה יום חם יותר מאשר אתמול? כי זה גביר ממוזג.
אוקיי, אז אתה אומר, זה בשביל להוציא מאיתנו יותר. ומה עם הצונאמי?
פשוט, כמו השואה.
בסדר.
לא, הצונאמי גם יש הזדמנות. יותר לעזור.
זה לא הצונאמי,
זה לא... מי
ששרה, שולחים לנו. לא, יש... הנקודה היא שכשיש...
זה רעב, זה מגפות, זה המון דברים.
על העוצמה של הסבל אין לי את אותה תשובה כמו השואה. על עצם הפרינציפ,
לא, אבל בשואה...
שואה זה של בני אדם.
בשואה, כשזה רוע מבני אדם, אני יכול להבין למה הוא לא מתערב. אני לא יודע,
נגיד איפה... אבל למה אתה לא מבין קיצוני כל כך?
אז אני אומר, אבל איפה עובר הקו? אם רוצחים בן אדם אחד, לא 6 מיליון, אז לא צריך להתערב, זה לא מספיק. לאותו בן אדם שנהרג לא אכפת לו שיש עוד 5 מיליון סביבו שגם...
אני אמרתי לא התערב.
לא, זה גם כמה צריך להתערב.
זה היה כסע מזה שהגרמנים... ינצחו
במלחמה. אז הוא יתערב קצת, לא חשוב, אז הוא לא יתערב מספיק. אז הוא לא יתערב בשביל למנוע את מה שקרה. עדיין, עדיין.
איפה
הקו
בין
סריטה
כאן
ובין... כן, נכון. אז אני אומר, שם אני לא חושב שזה כל כך קשה, אבל בצונאמי זה יותר קשה. זאת אומרת, זה הכל הכל תלוי בו, זה לא תלוי בבני אדם. מה הבעיה? שיעצור אותו. בשביל מה להרוג מיליוני אנשים? ולגרום להם לסבל. אני חושב שהסיבה היא פשוט שאם אתה רוצה לארגן סט של חוקים שלפיהם יפעל העולם, וכנראה זה הקדוש ברוך הוא החליט, זאת אומרת שיעבוד עם חוקים קבועים. אגב, חלק מזה אפשר אולי להסביר אפילו שגם אנחנו, בשביל שנוכל להתמצא בעולם, צריך חוקים קבועים. זאת אומרת, אם כל פעם קורה משהו אחר, אתה לא תדע מה לעשות פה. אתה יכול למרות שערות.
מסתדר בלי הצונאמי.
לא, לא, לא בלי צונאמי. האם אתה מבטל את הצונאמי, אתה מבטל את חוקי הטבע.
רגעית.
לא, לא רגעית. לא רגעית. לכן אני אומר, אם אתה מניח שהעולם צריך להתנהל על פי חוקי טבע, זאת ההנחה.
אבל זה לא הסבר טוב.
למה?
בשביל מה? זה חוקי,
אבל
חוץ
מכשאני
רוצה לשנות.
לא, אבל עוד פעם, מה זה חוץ מכשאתה רוצה לשנות? אבל אתה לא מאפשר לבן אדם להתמצא פה, לתפקד פה. אם אין חוקי טבע, אתה יכול לעלות על מטוס, אתה לא יודע אם הקדוש ברוך הוא לא יבטל את חוק הגרביטציה עוד רגע, כי משהו לא מסתדר לו עם הצונאמי ביפן.
לרוב זה כן יהיה.
לרוב זה כן יהיה, אבל זה לפעמים לא יהיה, אבל בשביל להתמצא אתה צריך את זה תמיד. כי אחרת אתה לא תדע בכלל שזה חוק הטבע, אם זה לא יהיה תמיד. אם אתה תבדוק במעבדה וזה לפעמים יעבוד לך, ולפעמים לא יעבוד לך, אז אין חוק טבע. גם כשהוא יעבוד אתה לא תיקח
את זה. זה לא יעבוד שצריך
למות
מלא אנשים, מה
הבעיה? לא, זה כן בעיה. כי אתה לא יודע שהיו צריכים למות מלא אנשים, אתה פתאום רואה ששם אין גרביטציה. משלחת מחקרית של פיזיקאים, פתאום תגיע לשם, תשאל את עצמה, רגע, מה קורה פה? למה אין פה?
יהיה איזה נביא שיגיד היה פה
נס. אוקיי.
הנה, פתרנו אותה בעיה שוב.
בסדר.
לא, זה לא באמת. אבל הקדוש ברוך הוא ענה לאיוב על זה.
לא, זה לא
ענה לשם. איכן
היית
באוסדיה? אולי לא נצליח להבין עד הסוף, אבל אפשר לנסות להתקדם.
כל ההתקדמות של האנושות היא בגלל הרוע שיש בעולם. האנטיביוטיקה הומצאה כדי לטפל במגפות. הדמוקרטיה
הומצאה כדי... כן, אבל אתה יודע, אם לא היו מגפות, לא היה צריך אנטיביוטיקה. ההתקדמות הזאת שמייצרים אנטיביוטיקה זה בגלל שיש מגפות. אם לא היו מגפות, למה אני צריך את ההתקדמות של האנטיביוטיקה? אולי את התיאוריה שעומדת בבסיס האנטיביוטיקה הזאת, ההבנה.
במובן הזה אנחנו שותפים של העולם.
אני אומר שאני חושב שבסך הכל פשוט לא הייתה לו ברירה, לכן הוא עושה את זה ככה. זה הכל, אין אפשרות לעשות יותר טוב. מערכת חוקים מסוימת שמביאה את העולם למקום שהקדוש ברוך הוא רוצה שהעולם יגיע, לא יכולה כנראה לעשות את זה יותר טוב. ובתוך מערכת החוקים הזאת יש כמה סייד אפקטס כאלה שאין אפשר ל... כן, תמיד יכול להיות שאנחנו לא מבינים.
זה הדיונים רחיתים ועניים וכל זה. אם הקדוש ברוך הוא רוצה שלא יענים, שזה
רוצה שחיתים... לא, זה רוצה שאנחנו נפרנס אותם.
זה בדיוק הנקודה.
וגם זה, אתה יודע, זה תשובה קצת בעייתית. זאת אומרת, לדפוק את האחד כדי לשפר את השני. לא יודע. אם אני הייתי עושה זה, נגיד, בין שני ילדים שלי, הייתי גורם לאחד סבל כדי שהשני יעזור לו, אני חושב שהיו מגנים אותי על זה.
הוא יודע שהוא צריך לסבול בגלל מה שקרה, מה שהוא עשה לגלגול.
אוקיי, אז אם אנחנו מדברים במישורים האלה, אז יכול להיות.
זה הכל ביחד, לא מדברים על זה בחלק.
טוב,
ואז אין שאלה כמעט.
טוב, אני לא מבין את עצם הניסיון להתיימר, להבין את רחב. זאת אומרת, אם אתה מנסה להגיד, לבקר את העולם, אז בעצם אתה יכול להרחיק לכת במסקנה, ואתה יכול להגיד, אם הוא עשה כזה עולם לא יפה, אולי אני לא רוצה להתרסק.
לא, לא הבנתי עכשיו. את המשפט האחרון, איך הוא מתקשר לראשון? בראשון אמרת שאנחנו לא מתיימרים להבין את דרכיו.
שבו אנחנו מדברים ואומרים, למה הבורא לא עשה ככה ולא עשה עולם כזה, כמו שאתה הראית את השאלות. אז קודם כל, אני לא מבין בכלל איך אפשר לבוא ולנסות להבין את דרכיו.
אוקיי.
זה התיימרות שאי אפשר בכלל לדבר עליה. ואת אתה רוצה לדבר, נקודת הביקורת שלך או השיפוט שלך כלפי הבורא היא, למה הוא לא עושה דברים טובים, ואתה חושב שככה זה צריך להיות, אז יכול להיות שאתה אומר, רגע, עם הבורא הזה אני לא רוצה
קשר. אלה השאלות, נכון. הנה חינמי, אין בזה שום שאלה, אין תשובה. הנה חינמי, נתק את היחסים הדיפלומטיים איתו. אם אתה לא מוצא, שיפרתי לכם פעם על החבר שלי שאמר לי שיכול להיות שהוא קיים, אבל אני יחסים דיפלומטיים איתו לא רוצה. זאת אומרת, איך שהוא מתנהל, אני לא נראה לי העניין הזה. בסדר, מסקנה לגמרי לגיטימית בעיניי.
זה מביא אותי לגמרי. בשני נושאים שאתה דיברת, גם כשניתחת את כל הנושא של קיומו של הבורא וכו' וכו', ואחר כך הגענו לשאלה אם זה הבורא שרצה שנקיים מצוות וכו', הנקודה הסופית שלך הייתה שכל אדם בסופו של דבר זאת אינטואיציה פנימית שלו, אם הוא רוצה ללכת לזה ולקבל את זה או לא. לאותה נקודה הגעת גם בנושא של תלמוד תורה. כשניסית להראות את ההבדל בין מצוות תלמוד תורה ותלמוד, אז אמרת, זה ברור שיש הבדל, הנושא הזה שצריך ללמוד תורה, זה אינטואיציה, זה אני מבין שזה מה שצריך להיות. כל אז אינטואיציה,
היום. זאת אומרת שזה הנושא שחשבתי לדבר עליו, זאת אומרת, כי פשוט היה, טוב, אני רק אגיד לך עוד משהו על הנושא הקודם רגע. ההתיימרות להבין את דרכיו בעיניי זה לא התיימרות, זה א' ב', אנחנו צריכים לעשות את זה, ויש לנו גם סיכוי להצליח לדעתי, בגלל שהוא פיזר לנו רמזים, אני חושב שהוא גם מתכוון שאנחנו ננסה להבין את זה, כי הרי הוא אמר לנו שהוא טוב, נכון? לפחות ככה המסורת שלנו מעבירה אלינו.
צד אחד שם.
לא יודע מה זה צד אחד, שהוא טוב, לא צד אחד, הוא טוב. הוא טוב, לפחות המסורת, מה שמקובל במסורת הוא שאין צד אחר, זה... הוא טוב בתכלית, ואם הוא טוב בתכלית, המשמעות של המונח טוב, אנחנו מבינים אותה היטב. אז אם משהו לא מתיישב עם זה בין הדברים שהקדוש ברוך הוא עושה, אז אנחנו אמורים, אז משהו פה לא מסתדר. מי שנותן לנו מסורת שיש בתוכה סתירות, אתה יודע, בלוגיקה מסתירה אפשר להשיג כל מסקנה. זה משפט בלוגיקה. אז אם בעצם המסורת מכילה סתירות, אז היא לא אומרת כלום.
המסורת מכילה מה לסתירות?
לא.
אבל כנראה שהסתירות, חלק מהם...
לא, תלוי, יש דברים ש... לא, לא, לא כל דבר שאני לא מבין הוא סתירה. ברגע שיש משפט דבר והיפוכו, אין דבר כזה, אין דבר כזה במסורת, ואם יש, אז אתה פשוט התבלבלת.
יש טעויות.
בסדר, יש טעויות, אז תזרוק אותם. אבל אני אומר, יכול להיות משהו שאני לא מבין, אבל לא יכול להיות סתירה. כי סתירה בתוך מה שהוא אומרת, שבעצם המערכת הזאת לא אומרת שום דבר. זה פשוט טענה לוגית, פשוטה. אז לכן סתירה לא יכולה להיות. יכולים להיות דברים שאנחנו לא מבינים. אתה יכול עכשיו להגיד לי, תראה, הקדוש ברוך, אומרים שהקדוש ברוך הוא טוב. עכשיו אני רוצה, למה הוא עושה צונמי? שאלה מצוינת, כי הרי הקדוש ברוך הוא אמר לנו שהוא טוב, הוא לא אמר לנו אל תתעסקו עם זה. נכון? בסדר, אז אמרת משהו, אני רוצה להבין מה זה אומר. הרי אנחנו יודעים מה זה המונח טוב, זה לא סתם איזה מילה שרירותית. אנחנו מבינים מה זה אומר. עכשיו, או שאני מוצא...
אתה לא רוצה לקרוא לזה סתירה?
לא, אני קורא לזה סתירה, רק אני אומר, עכשיו השאלה היא מה אני עושה עם הדבר הזה, כי סתירה הרי לא יכולה להיות. אז אחת משתי אפשרויות, או שאני מוצא לזה פתרון כלשהו, ופתרון פירושו או שהוא לא טוב או שהצונמי הוא טוב, זאת אומרת, אני לא יודע, אני לא מכיר אפשרות אחרת, או שאתה מוצא לזה פתרון, זה משלוש אפשרויות, או שאתה מוצא לזה פתרון מחוץ לקופסה, כמו שאמרתי קודם, הוא לא יכול לעשות יותר טוב, אז לכן הוא עשה צונמי, מה לעשות? הוא לא יכול לעשות יותר טוב, זה העולם הכי טוב שהוא יכול לעשות. כאן תם כוחו. אז אני משתמש בלשון מושאלת, כי הסברתי פעם שזה לא נכון לומר על זה תם כוחו. אלא הדברים שהם סתירתיים, פשוט לא ניתן לעשות אותם. הוא לא יכול לעשות משולש עגול, כי אין דבר כזה משולש עגול. אז הוא גם לא יכול לעשות מערכת של חוקים קשיחים שבתוכה יתרחש כל מה שהוא רוצה שיתרחש, אבל לא יהיה שום דבר רע עם זה. אין מערכת חוקים כזו פשוט. אין סדרת חוקים קוהרנטית שעושה את העבודה. אני אומר, זאת היפותזה, אני לא יודע, אבל זה הסבר אפשרי. אין? או שאני באמת מעתק איתו את היחסים הדיפלומטיים, או שיש פה סתירה, ולכן משהו פה לא נכון.
או כמו שאני לא... לא הולך לחקור
לא, אני אומר, ברור, אני אומר, שתי האפשרויות הראשונות, אני יכול להגיע אליהם גם אם אני לא מצאתי את ההסבר. אני יכול להניח שיש איזשהו הסבר שאומר שהצונמי הוא טוב, או שהצונמי הוא לא ביכולתו, גם את זה אני לא יודע להוכיח. אני לא יודע להוכיח שאין סט של חוקים שעושה בדיוק את אותה עבודה בלי הבעיות, כן? בלי הצרות שנוצרות מחוקי הטבע האלה. אני רק מעלה את זה כהיפותזה אפשרית שיכולה ליישב את הקושי, אבל אני לא יודע להוכיח שבאמת אין סט כזה של חוקים. אני גם הרי לא יודע באמת מה תלוי במה, ואם מבטלו את הצונמי, אז איזה עוד מחירים יהיו פה? הרי היום אנחנו כבר מבינים שדברים בעולם, המון דברים קשורים אחד לשני. זאת אומרת, אי אפשר לתקן משהו איזה מקומי ולחשוב שכל השאר יישאר אותו דבר. זאת מערכת סימביוטית כזאת, זאת אומרת, קיברנטיקה מסובכת. אז לכן אני אומר, או לנתק את היחסים הדיפלומטיים ולהגיד, לנתק את היחסים הדיפלומטיים בשני מובנים. או להגיד, תשמע, אל תמכור לי לוקשים, אתה לא טוב. או להגיד, אתה לא קיים. זאת אומרת, המסורת הזאת שמספרת על מישהו שהוא טוב, אבל גם עושה צונמי, יש פה סתירה פנימית, אז זה לא יכול להיות. כמעט שכך. אלה האופציות. אני לא מכיר עוד אופציות. אבל אני כן חושב שצריך לשאול את השאלה. זאת אומרת, אדם צריך לתת את דעתו על השאלה ולחשוב מה הוא עושה איתה. זאת אומרת, השאלה היא שאלה טובה. אתה לא יכול להתייחס בשוויון נפש כשאומרים לך משהו ואתה רואה מול העיניים, פשוט סתירה חזיתית למה שאומרים לך. מה אני אמור לעשות? אז בעצם מה שאמרו לי לא נכון. אני לא יכול סתם לעצום עיניים וזהו. מה שאמרו לי לא נכון, זאת המשמעות.
זה גם לא רק מה שאמרו לך, אתה כל מיני מתייחס למסורת של השם שהוא טוב, וגם ההנחה הבסיסית שלי עליה, על הבורא, מורכבת מזה שהוא גם כל יכול וכולל גם שהוא טוב ומוחלט. זאת אומרת, גם בלי שמישהו יגיד לי את זה, אם אני צריך לבד לחשוב עליו, אז לא הייתי חושב שאם הוא יצר עולם...
יכול להיות, אני לא 100% בטוח בזה שהייתי מגיע למסקנה הזאת בלי המסורת. אני לא יודע, מי אמר שהוא טוב? כל יכול, אולי, גם זה אני לא בטוח. אבל לא יודע. בכל אופן, אני...
מה צריך להיות הבסיס להעדפה של אחד משלושת הגישות שצריך?
השאלה מה משכנע אותך, אני לא יודע. אינטואיציה. האינטואיציה. כן. בסופו של דבר אתה נשאר בזה. זאת אומרת, אין, ההחלטות שלנו מתקבלות בסוף שם.
לא, כי זה נכנסה. זה דבר הכי חזק שלך.
לא הבטיחו לנו גן של ורדים.
זה
לא
חוכות לוגיות, אתה מביא ואתה רואה
את זה. לא שניסו, זה
כפוי. גם לא, לא לגמרי. גם שם זה מתחיל באינטואיציות. גם שם זה מתחיל באינטואיציות. הכל מתחיל באינטואיציות.
אבל פה זה נגמר באינטואיציה.
לא, מה זה נגמר? במדע,
אתה שם השערה באינטואיציה, אחרי זה אתה לא חיזוק אותה.
אבל גם הבדיקה הזאת מבוססת על המון אינטואיציות. אבל גם הבדיקה הזאת מבוססת על המון אינטואיציות. אין. אתה, תמיד אני יכול להסביר לך את כל העובדות שלך באמצעות תיאוריה אלטרנטיבית. אתה משער שהפשוטה יותר היא הנכונה. אז אתה מניח שזאת התיאוריה הנכונה.
יש לך אינטואיציה על איזושהי תיאוריה.
כן.
ואחרי זה יש לך
בניסוי. בסדר, אבל לא הכל עובד ככה. אבל לא הכל עובד ככה. אבל נכון, אבל יש אינסוף תיאוריות אחרות שכן פה.
זה נכון.
ואתה עדיין בוחר אחת מהן.
זה נכון. אבל היא מתאימה לכל הזה, ואני רוצה לעשות ניסויים.
בסדר, אבל בסופו של דבר אתה בוחר אחת, בלי שיש לך באמת בסיס אמפירי לזה.
אבל פה זה נגמר באינטואיציה.
אני לא רואה הבדל מהותי.
אתה לא יכול להוכיח.
לא רואה הבדל מהותי.
אתה לא יכול לברוך.
לא, זה לא עומד למבחן הפרחה, זה ברור. כי לא טענות מדעיות. אגב, חלק מהדברים כן עומדים למבחן הפרחה. עכשיו, כשאומרים, בחנו נינה בזאת, כן, חוץ מן המעשר, זאת אומרת, אסור לנסות את הקדוש ברוך הוא חוץ מדבר אחד. עקרונית, את זה צריך לעשות ניקוי ולבדוק. זה אמור לעמוד במבחן הפרחה, ולכן אני חושב שזה לא נכון.
מה כתוב שם?
כתוב שמותר לבחון את הקדוש ברוך הוא על מעשר, שמי שנותן מעשר אז הוא מתעשר.
אז זה מותר
לבחון? כן, זה הדבר היחידי. תבחנו נינה בזאת. מעשר, שלא אם זה מעשר בתבועה או מעשר גם כספים, לא משנה.
אני רוצה למה הוא יעשה.
אה?
אם הוא נותן מעשר ועושה את המהלכים הנכונים בשביל להתאפשר.
לא,
אם
תזרוק
את כל הכסף.
לא, אני אומר, מה זה אומר בעצם? אנחנו צוחקים כשאנחנו אומרים את זה, כי הרי ברור לנו שזה לא יעבוד כשנבדוק. נכון? אנחנו לא לוקחים ברצינות את האמירות האלה, בואו נהיה ישרים. אני מקווה, גם אני מקווה, אבל זה לא עובד. זה לא עובד, ובקיצור, תעשה סטטיסטיקה בין האנשים שנותנים מעשר ואנשים שלא נותנים מעשר, שיצאו מאותה נקודה, אני לא עשיתי. אני לא מתרשם.
כמה זמן רצוף צריך לתת
מעשר? זה תמיד התירוצי האד-הוק האלה, לכן אני אומר, זה לא עומד באמת למבחן הפרחה. פעם שמעתי איזה יהודי שמחוגי הר המור וכו', שהוא אומר שאם מדינת ישראל תחרב, הוא מוריד את הכיפה. אני מאוד מכבד את האמירה הזאת, לא מסכים איתה, אבל אני מכבד מאוד את האמירה הזאת, כי הוא לפחות לוקח ברצינות את האידיאולוגיה שלו. הוא בעצמו לא יעשה את זה, זה ברור, אני לא מאמין לו. אבל לא משנה, אנחנו לא לוקחים ברצינות את האמירות האלה. אנחנו קל לנו להגיד את האמירות האלה, כל עוד הם לא עומדות למבחן אמפירי, וכשעומדות למבחן אמפירי, אז אסור לבדוק את הקדוש ברוך הוא, אסור לבחון, זה איסור. זה מערכת שמגינה על עצמה מפני כל השלכה מעשית. זאת אומרת, אתה לא תתפוס את זה על שום דבר שטוען איזושהי טענה מעשית. לכן אני מטיל ספק גדול בכל הקביעות האלה. אני... טוב, אני...
התורה אומרת לך, נגיד, איך אתה מודד את הנביא? נותן לך מבחן אמפירי. כן,
בסדר, אז אני אומר, כשיהיו נביאים פה ונבדוק, אז נראה. בסדר.
שמעת את זה שתאסר את המשחק מילים הזה? עשירית של תף. מה זה?
40.
עשירית של עין?
זין?
שבע. מם זין יש לך בינתיים. עשירית של שין?
למד.
מזל. ועשירית של רש? מזלך. בדיוק. אתה מעשר.
אתה עוסק בסטטיסטיקה, אמרתי, אתה יודע. אתה עוסק בסטטיסטיקה, אני לא צריך להגיד לך כמה סטטיסטיקות, כמה גימטריות כאלה אני יכול לעשות.
אני חושב שנביאים, אני שאלתי לך פרטוס, שאומר הנביאים, אין הנביא מתנבא על מה שיהיה, אלא על מה שראוי שיהיה.
אבל זה אחרי שהנביא נמדד. כשבודקים אותו, אז בודקים אותו אמפירית. אחרי שזה נביא... לא, לא, אחרי שנביא הוא בדוק. עכשיו אתה יודע כבר שהוא נביא אמת. עכשיו כשאתה לוקח את הנבואה שלו, זה כבר לא מבחן לנבואה, אלא זה עכשיו נבואה. והנבואה הזאת, תוספות אומר שהוא מתנבא על מה שראוי שיהיה. אחרת אין בדיקה, איך אתה בודק אם הוא נביא או לא?
ולהפטרה שקראנו ביום כיפור, דיברה מה שראוי לו,
הלא
זה
עצום
מבחרי
ובכולי.
דיברה מה אנחנו צריכים...
לא, שם הנביא נוזף, לא מנבא. שם הנביא נזף, לא מנבא, זה משהו אחר, אנחנו מדברים על נבואות, לא על נזיפות.
אבל למה אומרים את זה? אם רבי עקיבא צחק, הוא אומר, אם זה יתקיים, גם זה יתקיים, סימן שזה לא ככה, זה מה שיהיה.
לא הבנתי.
רבי עקיבא עם החברים שלו, שהם בחו, הוא אמר, אם זה מתקיים, שהם הלכו שם עבוד בית המקדש, הוא אמר, אם זה יתקיים, אז גם זה יתקיים. אז הוא לא דיבר על מה שראוי, הוא דיבר על מה שיהיה.
לא, בסדר, מה שיהיה, אבל השאלה אם זה בטוח יהיה. השאלה מתי זה יהיה. יש דברים שבסופו של דבר...
אבל זה לא מה שהנבואה היא רק על מה שראוי שיהיה.
לא, ראוי שיהיה, אין הכוונה... לא, ראוי שיהיה, אין הכוונה ראוי מוסרית. ראוי הכוונה מה צפוי לי.
רוב הסיכויים.
רוב הסיכויים.
העתידנות ברמה הגבוהה
הזאת. בדיוק. זה העתידנות בסיכוי גבוה. אבל רק סיכוי גבוה, אין ודאות.
ראוי שזקנים וזקנות בירושלים. זה ראוי גם.
כן, אבל זה לא ראוי מוסרית. הוא לא דיבר על הראוי... אני לא מדבר על הראוי המוסרי, אני מדבר על הראוי הסטטיסטי. זאת אומרת, הצפוי שיהיה. טוב, האינטואיציה הזאת זה... תראו, הייתי ביום כיפור, ואני מתחיל ככה בקונטקסט. הייתי ביום כיפור בירושלים, היה שם איזה מדרשת אין פרט של מיכה גודמן, דתיים חילוניים וכל מיני עניינים כאלה, אז יש להם כבר לא מעט בוגרים, אז הם עושים יום כיפור כזה לכולם, כל הבוגרים, וכולם מגיעים, הם שכרו איזה מקום בירושלים, הגיעו מאות אנשים, משהו, פרויקט ענק, הבת שלי ארגנה את זה, אז ככה היה לנו מוטיבציה לבוא. וכל העסק הזה... בחוות הנוער הציוני, סתם סחרו מקום. בירושלים, זה מקום, קמפוס כזה, אני לא יודע ש... יש שם פנימיות וזה, באו אנשים עם משפחות, אז צריך ללון, זאת אומרת, היה צריך איזה...
אז כמה היו?
היו מאות רבות של אנשים.
שגרו
מה? היו כמה שבאו מהסביבה, שגרים שם, אבל האורחים היו מכל הכיוונים. ומכל מיני סוגים, חילונים, דתיים, אתה לא יכול לדעת. אגב, זה רצף. זה לא היו, אני לא ראיתי אף פעם בעיניים עד כמה הרצף הזה היום הוא כבר פשוט, אין סטריאוטיפים, אין כלום. פשוט אתה לא יכול לדעת כלום. ישבו שם הבחורות בלי שרבולים, תקעו בשופר בסוף היום, בסוף יום כיפור, והתנדנדו שם בתפילה כמו אדמוריות. אז לא, באמת, אין, אי אפשר לדעת שם שום דבר.
כמו שכולם היו דתיים.
כן, אבל דתיים מהמון סוגים. זאת אומרת, דתיים, אתה יודע, אני כשנכנסתי לשם, אז ככה הייתי צריך קצת לבלוע רוק, זה היה קצת גדול עליי בהתחלה. זה היה באולם ספורט כזה, זה היה מקום, ומלא כיסאות כאלה, מאות כיסאות, מלא אנשים, זה היה מלא עד אפס מקום בליל יום כיפור ובנעילה. היה מזגן, בוא נגיד, את זה צריך לשפר.
היה חזנים או בעלי תפילה?
מה זה אומר חזנים או בעלי תפילה? מקצועיים כאילו? לא, לא, בעלי תפילה. דווקא לא, מי יודע מה היה. גם את זה אפשר לשפר. אה? מעורבב כמובן. כל מעורבב, לא יכול להיות אחרת. כאילו ספרדי, אשכנזי, כל מיני, כן. אה? לא יודע בדיוק, כן. היה שם אפילו איזה מחזור שעבד עם ה... עשה להם כבר את הערבוב הזה, אני לא יודע בדיוק. עכשיו, אתה נכנסת שם, אתה לא יודע איפה עזרת גברים, איפה עזרת... זאת אומרת, אני חיפשתי, הייתי בטוח שזה יהיה שם הפרדה, זאת אומרת, נשמרו על איזה שהם נהלים, כי התייעצו איתי גם על כמה דברים. הבת שלי רצתה לבדוק מה גבולות הגזרה, מה מותר, מה אסור. הייתה קוראת של הפטרת יונה, של מפטיר יונה, זה היה בחורה. אבל את הברכה אמרתי לה שתיתן לגבר, יהיו שם רגישויות, למרות שאפשר גם, אני חושב, שהיא תברך. אבל... אחרי זה חשבתי שגם לא היו רגישויות, אפשר, אתה יכולה גם לברך.
אני חושב שבמקום שבחורה
כבר את ההפטרה, אתה יכול לברך את הכל, כן, בדיוק. עכשיו, היה מקדימה, אני לא הבנתי את זה, כנראה יש אנשים שמכירים כבר את הפורמט, יש כבר פורמט כזה. יש עזרת נשים, עזרת גברים ועזרת ישראל, כך קוראים לזה אחרי זה, הסבירו לי. זהו, אז מאחורה זה ביחד, ומקדימה הייתה איזו מחיטה שישבו גברים פה ונשים שם. בסדר, אז אני ישבתי שם באגף של הגברים, אנשים הסתובבו שם בכל מיני אגפים האלה, לגמרי ברדק נוראי, זאת אומרת, ברדק במובן, אני מתכוון של הסדר, זאת אומרת, של מה שאתה מצא, שום דבר לא צפוי, והכל נינוח כזה, אף אחד לא מפריע לו שום דבר. האמת שבסוף כל כך התרגלתי לזה, זה נראה לי ממש, ממש חמוד. לא, באמת, זאת אומרת, יש פה משהו, יש הרבה מאוד אנשים שלא היו מגיעים לבית כנסת אם זה לא היה ככה.
להרחיב את זה.
כן, נכון, אני בעד.
ולא רק גם
כתובי. אני בעד. איכשהו זה לא כל כך, כמעט ולא מצליח לצאת מחוץ לירושלים, התופעות האלה. יש קצת, מודיעין נדמה לי, יש טיפה אולי, יש בכמה מקומות.
בארצות הברית זה יצא.
כן, בארצות הברית זה המקור.
אין ביחד שיושבים. ומשתף
ושתף. כן, כן, בטח. שהוא ביחד לגמרי. מאחורה, אני בכלל לא הבנתי מה...
כאן,
בידה הרבה יוצא ברדה.
היה
בראש השנה. אז בקיצור, זה היה מאוד מעניין העסק הזה.
אני ראיתי עכשיו, בחורת
הרב סובייצ'י,
של כל מיני מכתבים שהוא כתב, שלושה, בשצף קצב. בשצף קצב, הרב סובייצ'י.
ידוע.
הוא אומר שפנה אליו מישהו, אמר לו, תשמע, בקהילה שאני אמצא,
זאת אומרת, תתפלל ביחיד.
אני אומר, תתפלל בראש הלם יום כיפור ביחיד. אני אומר, הוא פנה אליו, הוא אומר, תשמע, תרשה לי חצי שעה בראש השנה להיות בית כנסת, כי הבעל תוקע אמר לי שהוא לא יבוא לתקוע לי, אם אני לא אכנס לו. הוא אמר, לא תשמע תקיע תופעה. זה איסור דאורייתא, אין שום ערך לתפילה אם יושבים ביחד.
טוב, אז פה, עד כאן אני לא מסכים, אבל אני מבין. מכאן אני, זה פשוט לא נכון, איזה איסור דאורייתא יש. תלוי, יש, תלוי מה.
הוא חוזר על זה כמה פעמים, זה איסור ממש דאורייתא.
לא לחזור, אבל אין, זה לא אסור. יש, אין בכלל מקור, משום מקום שצריך לשבת בנפרד בבית כנסת, קודם כל. זה הכל המצאה. ובית, מה שכן יש, מה שכן יש זה שכשנשים, זאת אומרת, נשים או בכלל, כשאתה רואה איברים חשופים, אי אפשר להתפלל כנגד זה. זה נכון. זאת הבעיה של ישיבה מעורבת. אין בעיה של ישיבה מעורבת כשלעצמה, אין לה שום מקור. לא ימכרו לי שום לוקש. טוב. במקום שבו יש בעיה של להתפלל מול הערבה, זה דבר שבקדושה, לא אומרים מול הערבה. שם יש בעיות הלכתיות. ושם זה היה. זאת אומרת, כי נשים היו לבושות שם בכל מיני צורות. אז באמת, שם כן היו בעיות הלכתיות במקומות שישבו, אבל אם זה היה, אי אפשר היה איכשהו לוודא שלא יהיה שם איזה לבוש בעייתי מדי.
לחלק מילים בכניסה.
כן, לחלק בדיוק.
בלי כיסוי ראש זה לא
מילים, לחלק
כיסוי. בלי כיסוי ראש, יש בעיה יכול להיות בלי כיסוי ראש.
מה הסיכוי שלו?
למרות שאני לא בטוח.
לא, בסדר. בטוח כן.
לא, לכן אני אומר, בסדר, אבל אני אומר, עכשיו, בשביל זה יש במקום שבו עושים עזרת גברים, עזרת נשים, לכן זה יש עזרת ישראל, גם מי שרוצה לשבת ב... אז שישבו ביחד אם הם רוצים, אני יושב בעזרת גברים, ואני מתפלל, מה אכפת לי? זאת אומרת, זה לא... אין בזה, זה לא פוסל את, את המקום, אין בזה שום בעיה. אז יש אנשים שרוצים לשבת ככה, והם יושבים ככה, שיהיה להם לבריאות. מה זה מפריע לי? זה עושה להם טוב, אז שיהיה להם לבריאות. אבל יש, היה שם משהו, אני חושב, מאוד... זאת אומרת, עד שאני לא הייתי שם, אני חשבתי על הדברים, כי שמעתי שיש, אבל לא... עד שלא הייתי שם, לא הבנתי את העוצמה של הדבר. זאת אומרת, יש פה משהו שהוא מאוד חזק. זה מהפכה שמתחילה מלמטה כזה, כמובן, אף אחד לא מסכים לזה, אבל ברור שזה, באיזשהו שלב זה יתפוס, לפחות בחלק מהציבור, וזה צריך, זה, לרצף הזה אין מענה אחר. זאת אומרת, היום יש רצף כזה של בין דתיים, רפורמים, אתה לא יכול היום להבחין, אין דבר כזה, זה כבר בזמן הצרכות מימין לשמאל, משמאל לימין, אתה כבר לא יכול להבחין שום דבר.
אני יודע שהמניין השוטט הזה התחיל באמת בירושלים, לא מה שאתה אומר שיש גם ישראל, התחיל בירושלים, בשירה חדשה,
ועכשיו
יש עשרות
מיני... לא, שירה חדשה הבנתי שלא יושבים ביחד, אלא...
לא, לא, בגלל זה, זה לא מה שאתה מספר.
אה, שירה חדשה, מה? זה לגמרי בסדר, מה הבעיה?
זה התחיל רק בירושלים, היה הרבה זמן, ועכשיו זה יש כבר בכל הארץ.
אה. בפתח תקווה, אוקיי. שם אני בכלל לא מבין מה הבעיה, זאת אומרת, שם זה 100%.
לא, יש כאלה
שמיים. היה, אני זוכר בירוחם, היו הרבה חבר'ה ירושלמים כאלה, מהקהילות הירושלמיות האלה, בירוחם יש לא מעט כאלה. ויש להם בית כנסת שהם נורא התלבטו שם בגבי כל מיני דברים. אני אז עד הייתי בקהילה החרדית, ועוד לפני כל התהליכים שעברתי אחר כך, הבנתי מה הם רוצים. לפעמים זה כל כך מוזר, זה קצת בורות כזאת, כי אין הכוונה רבנית. ברגע שאין הכוונה רבנית, אנשים פשוט לא מבינים איפה הם חיים. ותביאו שם ויכוחים סוערים על השאלה האם אפשר לעשות את עזרת נשים במקביל לעזרת גברים ולא מאחורה. היא מחיצה. מה הבעיה? לא הבנתי על מה הם מדברים. מה הבעיה?
שבואו פה לעשרה בתי כנסת.
כן, ברור. מה הבעיה בכלל? זאת אומרת, זה בגלל שאין בכלל הכוונה רבנית וגם אין אמון בהכוונה הרבנית.
זה רק שדע שקליאלו דקה צריכה להיבחר למועצה דתית ואת
זה כולה. לא, 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 זה אחר כך. זה כבר הרבה אחר כך בירוחם שאני מדבר. אני לא הייתי בירוחם.
סיפור בגדול
של
האורתודוקסיה
יש תגובה פוסט-טראומטית. כן, ברור. נכון, נכון. אבל אני אומר שזה טעות גם טקטית, לא רק טעות מהותית. זה טעות טקטית כי אתה מפסיד את האנשים. זאת אומרת, אני אבין תראה לבד. אתה נהיה בלתי רלוונטי. עכשיו, אם אתה אומר את האמת, אז תהיה בלתי רלוונטי. אבל אתה לא אומר את האמת, כל השיקול הרי הוא רק שיקול טקטי. איך אתה עוצר את ההידרדרות? השיקולים טקטיים צריך לבדוק אותם לפי התוצאות שלהם. אם אתה אומר את האמת, תגיד את האמת תמיד, ולא תהיה לא רלוונטי, אז תהיה לא רלוונטי. אתה אומר את האמת.
כמה היה יכול
להידרדר, אם לא היינו. כן, בדיוק. כמו הגרב והחסידים. אבל שיקולים טקטיים צריכים להימדד מול תוצאות. ואם זה לא מביא את התוצאות, אז למה לעשות את זה? עכשיו, אני לא יודע מה זה לא מביא את התוצאות. יש קהילות שבהן זה עדיין עובד, כנראה, השמרנות הזאת. אנשים נורא מפחדים מלעשות שינויים. אני זוכר פה, משכן ישראל, שהיה בשמחת תורה פעם, באו אליי לשאול אם לקחת את הספר תורה לעזרת נשים, אם מותר לקחת את הספר. מה הבעיה? למה לא?
נו, ומאז?
אז לקחו את זה. לקחו את זה, ואחרי זה שמעתי שהייתה מלחמת עולם, אני כבר לא הייתי כנראה בסביבה, אבל מלחמת עולם, איך זה יכול להיות? מה, לקחת את הספר תורה, מה הבעיה? יש רמה שאומר שאישה נידה לא תיגע בספר תורה, וגם זה אין איזה מקור, זה המצאה חסרת כל מקור ובסיס. אבל בסדר, היה מנהג קרקע כזה, בסדר, פה זה לא קרקע, פה זה פתח תקווה. מה אכפת לי? נהג רק היה שאנשים לא ייגעו בספר תורה וישם נידות. מה זה הולכים לפי הרמה? מנהגי קרקה, מה זה לפי הרמה? אם הרמה פסק כמו הרמב״ם ולא כמו הרשב״א, גם את זה אני לא מקבל, אבל אני מבין, אלה הולכים כמו הרמה. בסדר, הוא לא פסק כמו כלום, הוא אומר לך מה נהגו בקרקה. אז מה אכפת לי? מה אני חי בקרקה עכשיו? אז אני אספר לך עכשיו מה כתבו, מה נהגו בפתח תקווה, אני אכתוב גם כן מפה על שולחן ערוך עם מנהגי פתח תקווה, הכל יהיה בסדר, עכשיו אפשר יהיה לעשות את זה. זאת אומרת, ברגע שמשהו נכתב הוא נהיה מין איזה...
לא, למה נהגו ככה?
לא יודע, המצאה שאין לה שום בסיס. כבר כתבו על זה, אין לזה שום בסיס, זה סתם, אין לזה,
רגע, אבל
אין לך,
כי
הוא חושב
שזה נכון, לא קורה בסיס, כי הוא נהגו רק אנשים, אבל אין לך לסדר.
אני אומר, זה... במקומות הליברליים האלה, נקרא נקרא, יש איזושהי נטייה נורא מוזרה, לפעמים להיות נורא שמרנים. גם, אני חושב, כלפי עצמם, לשדר לעצמם, לא, אנחנו בתוך מסגרת ההלכה. לא תמיד יודעים בדיוק מה ההלכה ומה לא ההלכה, כי אין הכוונה רבנית.
אבל אין החלטה שכן אשכנזים לאמץ את הרמה?
יש החלטה שאשכנזים לאמץ את הרמה.
מה שהרמה אמר, זהו. והספרדים... שולחן ערוך.
אני אומרת, פסיקות הרמה, יש פסיקות הרמה, יש מנהג לאמץ. אמרתי שאני גם לא מסכים לזה, אבל בסדר, זה אפשר, אפשר לאמץ את זה. או לפחות, כשיש לך עמדה, אני לא מסכים. אני אומר לך עמדה, בסדר, תעשה את המנהג. אם הלכה רופפת בידך, הלוך אחר המנהג. אם הלכה לא רופפת בידך, למה אתה הולך אחר המנהג? תעשה מה שאתה מבין. אבל זה לגבי פסיקת הלכה. אבל כשהרמה מדווח לי מה היה מנהג, רק מה אכפת לי. מה זה מעניין אותי בכלל? זה טוב בשביל היסטוריונים. הוא חושב שזה דבר נכון בשביל החבר'ה שלו, שהוא כתב להם את הסיכום ההלכות, הנוהגות.
זה שונה, נשים ללמוד ורקדי ספר תורה הם שונים
מפה.
מה זה נכון בשביל החבר'ה שלו?
לא, זה היה המנהג שם, אז שיעשו את זה, מה זה קשור אליי?
הוא כותב את זה כספר הלכה, כי הוא חושב, זה
המנהג. אבל גם אם הוא חושב, אז מה אם הוא חושב?
לא, בסדר, אז מה אם בכלל מה שהרמה אומר? אני פותח ספר הלכה.
אבל גם הרמה כותב, יש דברים שהוא כותב כהלכה, ויש דברים שהוא כותב כמנהג. אם הוא כותב הלכה, אתה יכול להגיד לי, תראה, כיוון שיש מחלוקת רמב"ם ורשב"א, אני לא יודע כמו מי לפסוק, או גם אם אני כן יודע, רוב האנשים אומרים, גם אם אני כן יודע, אני אלך כמו שהרמה פסק. בסדר? כי זה ההלכה, ואת הדבר האחר אסור לעשות. לפי התפיסה הזאת, הרי הדבר האחר הוא אסור. בסדר? עכשיו, אני לא יודע מי צודק, אני הולך עם הרמה. אז אני פוסק ככה, ולכן הדבר הוא אסור. אבל המנהג לא אומר שמשהו הוא אסור. אצלנו נהגו לא לעשות ככה. יפה, אצלנו נהגו לטייל ברחוב ליל שבת. בסדר, אז מה זה אומר? הוא לא אומר שאסור שאנשים ינהגו בספר תורה, הוא אומר שכך נהגו שם, זה היה מנהג שם. אין לזה מקור, הוא לא מביא. אי אפשר להביא לזה איסור, כי אין לזה מקור. למה שיהיה לזה איסור? איסור, בשביל להוכיח איסור, אתה צריך להביא או גזרה, או מקור מפסוק דאורייתא, או משהו, דרשה, משהו.
מה, אין איסורים
ממקור? לא.
מה?
לא.
הכל מותר.
זה
העניין של הגילוי ראש.
סברה.
מה זה גילוי ראש? יש פקור לזה.
כל העניין של הגילוי ראש.
מקור לזה.
אז מה?
מה, של נשים אתה מדבר?
מה? לא, של גברים.
של גברים אין איסור באמת? מה?
מה? אין איסור מה? ללכת בגילוי ראש?
ודאי.
מה?
ודאי שאין איסור.
עובדה שכולנו הולכים בגילוי ראש.
אז מה? כולנו גם הולכים מכנסיים. כולנו גם הולכים מכנסיים. יש איסור ללכת בלי מכנסיים.
אז מה?
בסדר, ככה הולכים. מה?
לא, אתה רואה מישהו בגילוי.
בגמרא כתוב.
אתה רואה הניעוך
חילוני. בגמרא כתוב, בגמרא כתוב שמישהו משתבח שהוא לא הלך ד' אמות בלי כיפה.
זהו,
ד' אמות. בלי כיסוי ראש. הוא משתבח על זה כי הוא, זה מידת חסידות. אבל אין איסור, איזה איסור יש? מה איסור? כן, אתה לא... בסדר, אז יש פה, יש עניין לעשות את זה.
רגע, אני ניסור.
שטיימל זה הלכה.
הרי שרמו שמיים, אם מישהו נכנס לבית כנסת.
שטיימל זה בטוח הלכה כיפה.
אולי מתאים עליו. מה? לא, לא מנהג. קידוש השם, הבן אדם רוצה את השני. הוא נכנס לבית כנסת בלי כיפה, אתה יודע מה?
אז בגלל שאנשים לא בסדר.
מה? עכשיו את קוראת את זה לא בסדר.
לא בסדר.
לא.
הנה, שם למשל אתמול, היו חבר'ה בלי כיפות שם.
היה שם בלי כיפה?
היו חבר'ה בלי כיפות בבית כנסת. באולם ספורט הזה, כן, בתפילה. כל מיני אנשים, כל הסוגים המינים.
רק בעזרת ישראל היו.
לא, מה, מישהו חוסם אותם? הנה, הוא התיישב לידי, אחד בלי כיפה. מה, בעזרת גברים.
כן?
לא קבוע, אלא בא לה, כמה דקות, לא יודע, הוא הסתובב. אני לא יודע מה
אולם היו
בעלי. אני לא בטוח. אם אתה שואל אותי להמר, אני חושב שכמה מהם לא. זאת אומרת, אם אתה שואל אותי להצגה. לא, מה זה הצגה? הוא מדבר אליו, אז הוא בא. אני צריך לזרוק אותו בבית הכנסת בגלל זה. לצרף אותו למניין, אני לא אצרף. יש לי מניין שלי, יש לי מניין של אנשים שמתפללים שם. אם מישהו רוצה לבוא לבית כנסת וזה מדבר אליו וזה עושה לו משהו ואולי הוא בסוף גם יגלה שהוא כן מאמין למרות שהוא חושב שהוא לא, זה גם יכול לקרות. אבל עוד רבה שיבוא, זה מצוין, לפתוח את העסק הזה קצת לכל מיני אנשים, המידור הזה הוא לא נורא.
אנשים מתעניינים בעולם ונכנסים לטקסים של כל מה שאתה רק רוצה, כי זה חוויה.
כן, בסדר גמור. אבל פה זה לא בדיוק החוויה האנתרופולוגית, אנשים שמכירים את הטקסים האלה והרבה פעמים פרשו מהם. מדובר באנשים שמכירים את הטקסים ופרשו מהם, חלק גדול מהם. והם לא, כי הם מבינים שפה הם כן יכולים להישאר. זה לא נכון, יש פה משהו יותר עמוק.
שאלה אם אפשר לברך.
לברך
אפשר
בלי כיפה? אז זה הדעות חלוקות.
למה?
כי דבר שבקדושה, אז יש דעות בהלכה שצריך כיפה.
אבל אז זה מה ששאלתי, אם יש מקום.
דבר שבקדושה, אני אסתובב כל היום עם כיפה. אסתובב כל היום בלי כיפה, אין מקום. יש את ההשתבחות הזאת של אדוני שמואל, מי זה היה אמר שהוא לא עלה דלת עמוד בלי כיפה. זה ההשתבחות. לא, דבר שבקדושה יש פוסקים.
הדברים שבקדושה,
יש פוסקים שאומרים שצריך כיסוי ראש.
ומה המקור?
מה המקור, אני לא זוכר. צריך לחפש, אם אין מקור, אין איסור.
למה
שאני אחפש? אין חובה. בעזרת השם, ואם אני לא אמצא, אז אין איסור.
לגבי אישה,
כיסוי ראש של אישה. כיסוי ראש של אישה, אז כתוב, פרה את ראש האישה. גמרא לומדת את זה משם. לא, אף אחד לא אומר שלא צריך. יש כאלה שנהגו כך בפועל. ראשי הישיבות בליטה, הרבה מאוד נשים לא כיסו את הראש. גדולי ראשי הישיבות בליטה. אנשים שלהם הלכו בלי כיסוי ראש. אבל אני לא חושב שמישהו אמר שזה מותר.
למה
לא עושים? אין לי מושג.
חיפשתי פעם בזמנו מישהו שאומר...
לא חושב שיש מישהו. לא נראה לי שיש.
תלך עם פאה, שבוע.
יש את התשובה של הרב משאש. תשובה מופרכת שפעם למדנו אותה. שפעם למדנו אותה. מימיי לא ראיתי תשובה כל כך מופרכת. זה שטויות של ילד בגן. זה לא... ממש... לא בגלל שזה מסוכן, אלא... פשוט לא נכון, אין שם שורה שמתחברת לשורה הקודמת, פשוט... אם הייתי רואה רק את התשובה הזאת, הייתי אומר, האיש לא יודע קרוא וכתוב. הוא היה תלמיד חכם. אני אומר, זה לא... אני קטונתי מלבקר אותו, אבל... אם הייתי רואה רק את התשובה הזאת, האיש לא יודע קרוא וכתוב. כן, לא, הוא מתחיל בסינגור. אבל מהר מאוד הוא מתגלש לזה שמי שמכסה את הראש הוא מופרך. זו המסקנה שלו בסוף. זה בכלל לא, זה שטויות. הוא מגיע שם, הוא נסחף לחלוטין. הוא מתחיל בזה שהוא בא לסגר על מנהג ישראל וכו'. טוב, משם, אין דעה כזאת לפחות עד כמה שאני יודע. לנשים לא צריכות לראות כיסוי ראש. השאלה כמה כיסוי ראש זה עניין אחר, השאלה איפה, בסדר. אולי יש דעה, יש דעה בהלכה, בעל השבות יעקב אומר שמספיק איסוף השיער. לא צריך כיסוי ראש, מדאורייתא. שמספיק לאסוף את השיער, זה כן, דעה כזאת יש.
אז אם השיער קצר אי אפשר
לאסוף? אה?
אם השיער קצר?
מי זה, מי זה? שמות יעקב?
כן.
והוא צודק הרב.
לא, מי זה שמות יעקב?
מי צודק?
אני לא יודע.
מי זה שמות יעקב?
אפשר לפרט כך בגמרא, אה?
שמות יעקב.
אחד מהפוסקים האחרונים חשובים, אחד השיעורים החשובים.
בניית דעת התורה, בית יוסף, בטור, ראית אומר שבעיר שכולה כהנים, אז אין מספיק גברים, אין מספיק כהנים, אין מספיק גברים, אז נשים ישלימו למניין שבעה בשבת.
שבעה קרואים.
נשים את התורה.
זה משנה שנשים עולות למניין שבעה. לא צריך את הבית יוסף בשביל זה, רק משום מה, כולם מתעלמים מזה.
אתם תגידו משהו
שראיתי.
סתם, משהו מצחיק שהיה אצל הבת שלי, אם היו בירושלים. במניין האורתודוקסי, והבת שלה רצה להשאיר להם לראות. אז הם הסכימו רק בתנאי שהיא תשאיר ביחד עם האח שלה. ביחד עם האח שלה, להשאיר ביחד. אז הם שרו, פסוק אחד הוא, פסוק אחד.
זה כמו שאני כתבתי את המאמר על הרב משאש, אז כתבתי את זה עם תלמידה שלי, מבר אילן, בבית מדרש שם של אנשים שאני מלמד שם. אז שלחתי את זה לכל מיני כתבי עת תורניים, לא מסכימים לפרסם את זה, אפילו כשהיא כותבת יחד איתי. שמעתי שבתחומין הייתה מישהי ששלחה מאמר...
אותו גנזל, כתבה על מקוואות משהו?
לא, זה לא גנזל. לא, דווקא גנזל כן התקבל, נדמה לי. אה, גנזל, כן, עכשיו.
הוסיפו את בעלה.
כן, הרי זה יצא אחרי זה בכיפה, כן, ביקשו ממנה להוסיף את בעלה.
ואז אתה מגלה שבקים יש סתירות בין גוף יחיד לגוף רבים. כתבנו, בדקתי.
כן, בעלה לא היה שותף בזמן, דיברתי איתה, אין כלום, לא ידע על מה כתוב שם בכלל. וממני ביקשו להוריד אותה להערה למטה, להגיד לה תודה על העזרה שלה. חוצפה כזו, זה פשוט אני התרתחתי. עכשיו, אני מדבר על כתבי עת של ציונים דתיים, לא חרדים. אין כתב עת תורני שמוכן לקבל אישה, מאמר של אישה. אין. אין כתב עת תורני שמוכן לקבל מאמר של אישה, ככל הידוע לי. אף אחד. יש מאמר, בתחום הן מוכנים לפרסם מאמרים לא הלכתיים של נשים. פורסמו גם קצת. מאמרים לא הלכתיים. מאמר הלכתי הם לא מוכנים לפרסם.
זה היה הלכתי, הציפורניים.
אה, כן.
נהיה הציפורניים.
זהו, לכן תרשו עוד.
לא עוד דור, זה לא הלכתך.
אני מקווה.
לא הלכתך.
אז אני, באסיף, יש את הכתב עת הזה של הישיבות הסדר, אסיף, הוא חדש עכשיו יצא בשנתיים האחרונות, ששם שלחתי את, את המאמר הזה לחלק ב', זה חבר'ה בירוחם שמרכזים את זה, זה ככה עובד בעיקר בירוחם, אז אני קצת מכיר את החבר'ה, והם גם ככה נעזרו בי קצת כשהקימו את כתב העת וכו'. ואז הם אומרים לי, תראה, אולי תוריד את זה למטה, אני אומר, תראה, אתם השתגעתם מה זה, זה עבר לבני ברק ולא שמתי לב הישיבה, מה קרה שם? לא, יש אגפים חרדיים, אנחנו לא רוצים לאבד את הקואליציה, כמו מכון פועה, אתה יודע, שתמיד, הקואליציות תמיד, תמיד מתנהגות על פי המכנה המשותף הגבוה או הנמוך, בדרך מסתכלים על זה ביותר. כן, אמרתי, למה, למה שהם לא יחששו שאתם לא תשתפו איתם פעולה אם לא יהיו מאמרי נשים? מה, הם לא רוצים קואליציות, רק אתם רוצים קואליציות. לא, כן, רק הם רוצים קואליציות, זה תמיד ככה, פשוט... זה חלק מזה, זה רגשי נחיתות לדעתי, אבל זה... זה לא סירו, אז אמרתי, משכתי גם מאמר ששלחתי לבד, אמרתי להם שלא יפרסם, אני לא אפרסם שם יותר.
וכל היום החוזר עליו, שלא יעשו אגודות אגודות וכל הדברים האלה, אז כל הזמן
מיישרים
קווים
עם החרדים. אבל זה לא רק חרדים, אני מדבר, זה לא רק חרדים, זה... תראו, אבל זה חרדים, זה גם חרדלים, זה גם חרדים.
חרדלים, חרדלים...
כן, במקור ראשון כתבתי את זה. טוב, בכל אופן, במקביל, לכל התפילה, כמובן, היו עוד פעילויות. אני חוזר לירושלים. ולאורך התפילה היו מה שהם קוראים חבורות עניין, חבורס. על כל מיני נושאים. כל אחד וכל מי שהוא רצה לדבר, הייד פארק כזה, הייד פארק מתוכנן קצת, זאת אומרת, קבעו מראש מי...
זה אחרי התפילה?
לא, במקביל. במקביל ואחרי ולפני ובלילה וכן, כל מיני. היה גם איזה שיעור כללי על הדשא ביום שישי בלילה, מיכה גודמן נתן שיעור כללי על הדשא. היה חוויה מאוד נחמדה בעיניי. יום כיפור אחר לגמרי.
לא הרגשתי את הצום בכלל,
אה?
תאמין
לי.
אכלו שם.
לא, נכון? היה חדר באיזשהו מקום שאני לא יודע איפה, ששם היה אוכל למעוניינים. יש אנשים שלא צמים, כן? היה אוכל למעוניינים.
קודם
כל,
אולי
נביא
איזה זקן
שאסור
לו לצום
וכו'. יוסי, סנגורם של ישראל.
מלא
יולדות. אז היו כל מיני חבורות כאלה במקביל וזה, ואני גם כן נתתי שם בחזרת השעת של מוסף. החלטתי שאני קצת מוותר על הניג'וס השנתי הזה, והלכתי לתת חבורה כזאת באחד החדרים. ואז נשארתי שם ככה, איזה 4-5 שעות דיברתי, עד מנחה. ואני חושב שזה היה פי אלף יותר טוב מיום כיפור ומ-10 תפילות מוסף של יום כיפור. אני חושב שחבר'ה קיבלו הרבה חומר למחשבה, אז הנושא היה, בסוף הגעתי לאינטואיציה כי אני התגלגלתי. לא תכננתי ככה בדיוק מה. כן, בדיוק. אז שם רציתי לדבר על אמונה וקיום מצוות, האם זה רציונלי. זה היה ככה כותרת, ומשם התגלגלנו כבר לכל דבר, והיו שם גם חבר'ה דתיים שמוטרדים, המון, המון, והיו חבר'ה, לכן קיבלנו את החדר עם המזגן, זה הקבוצה הכי גדולה, זה הריצות הרוב, מה שאני
קורא.
כן, מפרסמים, יש לוח זמנים עם כל ה... כן, יש במוסף זה, ובשחרית ההוא, ובהפסקה, ובלילה, וכל הזמן, זה לכל אורך היום.
אז גם טוב ממך, אז מה?
אבל מה אם...
לא, חזרת השעה, התפללתי, התפללתי.
הוא נתן לתוקף, לא...
נתן לתוקף. הוציאו אותי יותר חובה, אני בטוח.
ראית שהיה לא מופיע בכל הסיפורים
האנגליים,
זה
היה אולי לא בכל
הסיפורים.
נתן לתוקף.
מי כיבד נתן לתוקף, אתה יודע?
לא,
ברור שלא.
אחד בשם
ייני
או משהו.
או ייני או הקליר, יש ויכוחים, זה מופיע בגניזה. אני משתגע, זה התברר לי רק היום או אתמול, אני לא מתעסק עם ההיסטוריות האלה, זה משעמם אותי, אבל היום שכתב לי מישהו שנתן את תוקף לא כתוב כבני מרון. בגניזה לא כתוב כבני מרון, עוברים לפניו, אמרתי לו, מה גניזה? זה אמנון ממגנצה. איזה גניזה? מה אתה מדבר? ואז יש מלא עותקים בגניזה מהדבר הזה, וזה או ייני או קליר או מישהו מהפייטנים העתיקים, הארץ ישראלים העתיקים. לא, זה משעמם אותי, אני לא מתעניין בזה, אני לא קורא את הדברים האלה.
אז מה כתוב?
מה
כתוב בכבני מרון?
עוברים לפניו, לא יודע, לא זוכר, הוא אמר בלי כבני מרון, לא משנה.
זה מופיע במסעת ראש
השנה. כן, כבני מרון מופיע בראש השנה במשנה. כן, מספר. כן, כיוונו מירון. כיוונו מירון, יחידה צבאית כזאת, כן. כמעלות בית חורון, כתוב בירושלמי.
זה נורא מוזר שאומרים שם שהמלאכים מפחדים מזה שגם הולכים לדון אותם. לא, באים אלה, תן תוקף.
זה הכל מטאפורות, מי יודע מה המלאכים קורה אצל המלאכים, זה סתם... הם לא, זה מטאפורות הכל זה, מישהו יודע מה קורה במלאכים. אז בכל אופן...
להלביש את הסיפור של ארנון מגנצה כדי למצוא את
התמונת
החסדה.
עכשיו
אני לא יודע גם אם היה
הסיפור. כן, צריך להאמין שזה יכול היה להיות. בכל אופן, צריך גם להאמין שהוא יכול היה לחבר אולי את נתן לתוקף. בכל אופן, לא, זה די מדהים אותי, אבל זה באמת לא מעניין, מה זה משנה אם היה מגנצה או לא היה. סיפור טוב, הוא מכניס אותך לאווירה. אבל כמה אפשר לכתוב בכל מחזור ולחזור על משהו שכבר עובדתית, היסטורית, ברור שהוא לא נכון, פשוט שטות. זה לא איזה ויכוח, חוקר מסוים, מעלה פרובוקציה שאולי זה לא נכון. יש עובדות פשוטות שאומרות שזה לא נכון. בסדר, סימחות, אמרנו. זה לא קדוש, האותיות רשיאל של ספרות את הסיפור של אמנון ממגנצה.
גם מסכת הרוגי
מלכות, הרי זה דורות שונים. כן, ברור. לא, ושם אני אומר, שם בסדר, זה לא בעיה, כי שם לא מספרים סיפור. שם זה פיוט. פיוט יכול, לא חויב לאמת ההיסטורית. אבל שם אומרים לך בצד, נותנים לך הערות היסטוריות. זאת אומרת, מי חיבר את זה ומתי?
מה, עשרה הרוגי מלכות זה לא אמת היסטורית?
לא, אני לא יודע, יכול להיות שהם נהרגו כאמת היסטורית, אבל הפיוט לא נאמן להיסטוריה.
סיפורים הפרגות לא בטוח
שהוא. כן, סיפורים הפרגות זה משהו אחר. אני אומר, הפיוט לא נאמן להיסטוריה, זה לא... הסדר וכל ה... ושהם דיברו אחד עם והתייעצו, בכלל היו בתקופות שונות חלקם. זה לא יכול להיות נאמן להיסטוריה, הפיוט. הסיפור עצמו יכול להיות שהיה, הוא גם אחות, אני לא יודע, אני... בכל אופן, אז התחלתי לדבר שם קצת על רציונליות ו... וקיום מצוות ואמונה באלוקים. ואמרתי להם שאני אגיע לאינטואיציה בסוף. אני כבר לא נשאר לי הרבה זמן, אז מה שאני אספיק. אמרתי להם שיש שתי קטגוריות שונות כשאנחנו מדברים פה על רציונליות. כי אמונה באלוקים זו טענת עובדה. על זה דיברנו באחת השנים הקודמות. כשאני מאמין באלוקים, אני לא מדווח על רגש רליגיוזי. אני. אולי מישהו אחר כן, אבל אז אני לא מצרף אותו למניין, כי הוא לא מאמין באלוקים, הוא רק, יש לו רגש רליגיוזי, שיקח כדור ויגמור עם הסיפור הזה. אבל מבחינתי, מי שמאמין באלוקים, זה אחד שטוען טענה על העולם, שיש אלוקים. זו טענה על העולם, זו טענת עובדה. עכשיו, נכון שיש כאלה שחושבים שהיא נכונה, ויש כאלה שחושבים שהיא לא נכונה. רבים חושבים שאין לנו שום דרך לדעת אם היא נכונה או לא נכונה. הכל יכול להיות, אבל קטגוריאלית, זאת אומרת, סוג הטענה. יש אלוקים, היא טענת עובדה, אני טוען משהו על העולם. השאלה אם אני...
למה אתה לא מצרף אותו למניין?
הוא לא מאמין.
מה, יהודי חילוני לא יכול להצרף למניין?
יהודי שלא מאמין, לא, בטח. מה? מה פתאום? הוא לא מתפלל.
מה הוא עושה שם?
מה הוא עושה שם? הוא עציץ.
מה?
אז מה? יכול לשים לו פרח על הראש, הוא עציץ.
הוא נספר למניין.
הוא לא נספר לו
שם. מה? למה הוא לא נספר?
כי הוא לא... הוא לא... הוא לא מתפלל. תעשה ברית מילה לטפר קודר ותשים אותו שם גם.
אז עכשיו אני מבין את החרדים שלא סופרים אותנו. כי כל אחד קובע את הגבול.
לא קובע את הגבול, מי שלא מתפלל. אתה לא מתפלל? מי שלא מתפלל, מה אתה רוצה? הוא עציץ.
לא יודע, אלף פעמים ראינו שלוקחים
חרדים. ראינו, בסדר. אמרתי, אני לא מצרף אותם למניין. אתה ראית האחרים, לא אותי. אני לא מצרף אותם למניין.
זה לא לגמרי, עד כמה מאמין?
אני לא יודע, אני לא יודע. אם הוא אומר לי, תשמע, אני יודע למי מתפללים, אני מתפלל. מספיק מבחינתי, אני לא יודע לבדוק את זה.
בין הזולות לדבור שאותו. זאת אומרת, אתה מעריך שהוא מדבר שטויות.
אז לא.
אז משהו אומר לא לגמרי מופרך,
זאת
אומרת שצריך להעריך עכשיו
לציב אנשים, טוב, הם לא... בסדר, אם אתה יכול להעריך, אז תעריך, אבל... לא, אני אומר, הרבה אנשים מצרפים, רוב העולם מצרף חילונים למניין, כי יש הנוצוץ היהודי ומאמינים בתוכם וכל הבולשיט הזה. איזה שטויות. תינוק שנשבע זה לסלוח להם שהם לא יאנשו, אבל זה לא הופך אותם למאמינים, מה זה קשור?
אבל הרצון שלהם להצטרף למניין. הוא לא איזשהו סוג של
רף
מינימום של...
תלוי, יכול להיות שהם, בדיוק, יכול להיות שהם גם יצטרפו למניין הינדי. זה חוויה נחמדה, למה שלא יצטרפו למניין? או שהם לא יודעים עוד שזה לא חוויה נחמדה. אני לא יודע, זה גם יכול להיות.
זה טובה, כן, עכשיו. הם עושים לך טובה או שהם מתחברים לסיטואציה?
גם אם מתחברים לסיטואציה, אז מה?
נוסטלגיה.
זה עושה להם חוויה רליגיוזית, אז מה? לא מבין מה... לא משנה, בכל אופן, אז הטענה שיש אלוקים היא טענת עובדה. המחויבות למצוות היא לא טענת עובדה. זאת מחויבות נורמטיבית. זאת אומרת, אני חושב שצריך לעשות כך או לא לעשות כך. זה לא טענת עובדה.
אני מאמין, בגלל שאני מאמין בקיומו של אלוהים כעובדה, אני גם מאמין כעובדה שהוא זה שציווה.
לא, הוא זה שציווה זה נכון, אז מה?
מה?
אבל למה אני מחויב? זה שהוא ציווה עם כל הכבוד יפה מאוד. למה אני מחויב? זה שאני מחויב, כי אני חושב שראוי לשמוע לציווי של הקדוש ברוך הוא. אז יש תשתית עובדתית למחויבות הזאת, אבל תמיד יש בסוף איזשהו קטע שהוא החלטה נורמטיבית. זאת אומרת, אתה צריך להחליט שזה מחייב. אז אם הזכירו פה את התינוק שנשבע, דיברנו גם על זה כבר, שיש אנשים שחושבים שתינוק שנשבע זה חוסר ידע. שטות כמובן, בו יכול להיות תינוק שנשבע שהוא פרופסור, תלמיד חכם מומחה בעל שם עולמי, שהוא יכול, יודע את כל השסים הראשונים והאחרונים ישר והפוך. הוא תינוק שנשבע, כי הוא מתייחס לזה כמו תרבות אינדיאנית שהוא חוקר אותה והוא מתמצא בה היטב. אם הוא לא מבין שזה מחייב אותו, הוא תינוק שנשבע, זה לא משנה כמה הוא יודע או לא יודע. זה הרי טענת אונס, זה לא שאלה, תינוק שנשבע, לא סתם מילת קסם.
אז למה הוא נשבע?
מה?
למה הוא נשבע?
נשבע בהי.
והי, כן, למה הוא נשבע?
למה הוא נשבע? הוא שבוי בקונספציות שלו, ששגויות. הוא שבוי בקונספציות השגויות שלו.
אז כולם הם תינוק שנשבע עם זה?
לא, לא כולם, מה פתאום? יש אנשים שחוטאים, יש אנשים שחוטאים בגלל יצר. הם יודעים שהם חוטאים, אבל הם חוטאים, יש להם יצר. אני אפילו מכיר איזה אחד או שניים.
זה טעים במסעדה הזאת.
כן, בסדר, זה קורה, לא? מי שמאמין באמת, אז הוא מאמין באמת. מה אתה רוצה? אז הוא תינוק שנשבע. מי שמאמין באמת שמה שהוא עושה זה נכון, אז הוא תינוק שנשבע.
חשבתי שתינוק שנשבע זה רק מי שלא הייתה לו הזדמנות. תגיד שהוא נולד,
לא הייתה לו הזדמנות. לא הייתה לו הזדמנות.
זה המקובל
של שבוי בצורת החשיבה שלו, לא הייתה לו הזדמנות. מה זה משנה אם השבי הוא שבי פיזי או שבי אינטלקטואלי?
לא, נגיד
הוא התחנך בבית דתי. כן, מה זה משנה? התחנך בבית דתי וזה רק עורר בו אנטגוניזם, והוא בכלל, כל העסק הזה נראה לו איזה הזוי. תינוק שנשבע, בטח.
אז הוא גדל בבית
דתי. בטח. גדל בבית דתי, קיבל את מיטב החינוך היהודי עם סוללת פילוסופים ורבנים שאף אחד לא קיבל שירות יהודי טוב יותר. הוא תינוק שנשבע לגמרי. אם הוא מבין בסוף שכל העסק הזה זה פשוט שטויות, וזה לא מדבר אליו, וזה בכלל לא מחייב, הוא תינוק שנשבע בערך ב... לא יודע מה היה עם אלישע בן אבויה. אבל אם באמת זאת הייתה מסקנתו, אז כן, הוא תינוק שנשבע, ברור.
אבל איפה זה כתוב?
לא צריך להיות כתוב, זה תינוק, איפה כתוב בכלל תינוק שנשבע?
לא, הפרשנות הזאת שלך, שתינוק שנשבע...
לא יודע, איפה כתובות הפרשנויות האחרות? איפה כתובות הפרשנויות האחרות? איפה כתובות הפרשנויות האחרות?
זה מקובל, לחשוב,
תינוק שנשבע... אדם שלא
הייתה לו הזדמנות...
אז אני אומר, אז עצמי מקובל לחשוב אחרת. לא, לא, הוא צודק שבדרך כלל מקובל לחשוב ככה, זה טעות, הוא מקובל לחשוב, וזה טעות, מה לעשות?
בואי עם הכיפה.
הרבה דברים שמקובלים הם לא נכונים. יש שיאמרו שאם משהו מקובל... גם אצלך כל מי שלא חושב כמוך זה טעות. אחרת אתה לא חושב ככה.
לא, אצלי לא, למשל, כבוד הרב, אני לא חושב שהוא טועה.
לא טועה? אתה מסכים איתי?
אני חושב שאני יודע הרבה פחות ממנו כדי לשפוט.
אתה מסכים איתי או לא?
אני שואל אותך...
אם אתה לא מסכים איתי, אז אתה חושב שאני טועה. אם אתה מסכים איתי, אז אמר לך...
לא, אני שואל אותך... אם זה גרסה שלך, או זה במקורות שזה...
מה זה מקורות? במקורות כתוב תינוק שנשבע. זה טיעון אונס, תינוק שנשבע. זה טיעון לאונס. עכשיו תחשוב. עכשיו תחשוב, מי זה אנוס?
אבל השאלה אם זה רעיון שלך, או שזה... כי מקובל לחשוב תינוק שנשבע, זה לא אדם שחושב
אחרת. מקובל לחשוב, מקובל גם לדבר לשון הרע.
מה זה?
מקובל גם לדבר לשון הרע, גם מקובל, המון דברים מקובלים, אז מה?
עצם הביטוי הזה, תינוק שנשבע, זה לא כל כך מתאים לתינוק
שלך. תינוק שנשבע, זה כאילו,
לא, הוא שבוי, תינוק שנשבע, זה כאילו, לא, הוא שבוי,
תינוק שנשבע, זה ליטרלי, מופיע בגמרא.
ברור.
הרמב"ם כבר השאיל אותו כדי לתת לו קראי
דבר.
ומשל ועל על החזוני של החילוני.
והתינוק שנשבע בגמרא, באמת מדובר על שבוי. אבל אתה שואל את עצמך, למה שבוי הוא אנוס? שבוי הוא אנוס. זה לא מדרש של המילה שבוי, שהוא שבוי בקונספציות. אז עזוב את המילה, אני לא מדבר על המילה, אני מדבר על הרעיון. למה הוא שבוי? הוא שבוי באמת בגלל שאין לו, אי אפשר לצפות ממנו לעשות משהו אחר. עכשיו, אם מישהו באמת ובתמים הגיע למסקנה שהוא לא מקבל את כל העסק הזה, בא במידה, אי אפשר לצפות ממנו לעשות משהו אחר. הוא אנוס באותה מיד, נכון? ולכן שניהם פטורים. שניהם תינוק שנשבע. אני מסכים.
אני מרצה להם, זה קצת, 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 ז כי בסוף זה היה דברים מעניינים, אבל בסוף לא יש זמן, וחבל. חבל, דבר כזה חשוב, דבר
חמש דקות. כן, אוקיי, נדבר. תרצו, אחרי זה נעשה סדרה על זה. כי היום חשבתי לעשות משהו חד פעמי. אז היום, כן, אז אני אולי נעשה את הסדרה הבאה, נעשה את הסדרה הפילוסופית יותר.
לא, אבל עכשיו אתה מוותר לגמרי על זה?
עכשיו.
לא, אני
אומרת,
שבוע הבא.
לא, שבוע הבא כבר אין. זה פעם הבאה, כן. אחרי אחת, שנתחיל. אני רק...
אז אתה מתחיל כבר את הסדרה.
כן, כן, אז תהיה סדרה. היום זה חד פעמי, אז לכן... אז הטענה שיש אלוקים היא טענת עובדה, הטענה של המחויבות היא מחויבות נורמטיבית. עכשיו, כשאתה שואל את עצמך אם טענת עובדה כלשהי היא רציונלית, זאת לא אותה שאלה כמו האם מחויבות נורמטיבית כלשהי היא רציונלית או לא. מצד שלישי, זאת אומרת, חוץ מלברר את היחס בין עובדות לבין נורמות, צריך לברר מה זה רציונליות. שאלת מיליון הדולר, מה זה בדיוק רציונליות? בדרך כלל רציונלי זה מי שחושב כמוני, ולא רציונלי זה מי שחושב לא כמוני. כן, זה ההגדרה המקובלת. זה ההגדרה המקובלת, מתי.
האדם הסביר.
האדם הסביר, בדיוק. עכשיו, אבל מה... אני חושב שאם מנסים בכל זאת להוציא איזשהו מכנה משותף שכולם יסכימו עליו, רציונלי, נגיד שאני טוען טענת עובדה כלשהי, אז כששואלים אם זה רציונלי או לא, לא שואלים אם זה נכון או לא. זה לא אותו דבר. אז אני יכול להגיע באמצעים לא רציונליים לטענה נכונה, או באמצעים רציונליים לטענה לא נכונה. אוקיי? הרציונליות בדרך כלל מאפיינת את הדרך שבה אני מגיע אל המסקנה. האם אני פועל באופן רציונלי או לא. אז אם אני אנסח את זה בצורה פשוטה, אז אני אומר, הרציונליות מאפיינת את דרך העסק, לא את התוצר. זאת אומרת, האם אני עקבי עם ההנחות שלי, ואני פועל או עובד נכון, או מסיק את המסקנות נכון, ומגיע למסקנה שמתחייבת מההנחות שלי.
לא מתחייבת, לא חייבת.
לא, כן, שמתבקשת. לא מתחייבת, משהו רך יותר, כן, לא חייבת דווקא דדוקה. אז אם ככה, אז רציונליות בעצם מדברת על הדרך, ולא על הטענה עצמה.
לא על הפיקוח או על ההנחות.
בדיוק. אז עכשיו, כשאני שואל את השאלה, האם אמונה באלוקים היא רציונלית, אז בעצם הרבה אנשים מערבבים את זה עם האם אמונה באלוקים היא אמיתית, זאת אומרת, האם יש אלוקים. זו אותה שאלה. השאלה אם אמונה באלוקים היא רציונלית, זאת שאלה האם הדרך להגיע לאמונה הזאת היא דרך רציונלית, כמו שאנחנו מגיעים למסקנות אחרות בחיים, זאת אומרת, דרך לוגית סבירה, או דרך הגיונית סבירה, על בסיס הנחות סבירות או מין משהו כזה. עכשיו, מה שקורה כשאנחנו מסתכלים על שאלת הרציונליות בכלל, אז בעצם מה שיוצא זה ככה, כשאני רוצה לשאול על טענה מסוימת, האם הגעתי אליה באופן רציונלי, אז בשביל לענות כן, אני צריך להצביע על, נגיד, טענה א', אני צריך להצביע על טענה ב' וטיעון שלוקח אותי מטענה ב' לטענה א', נכון? אם אני מצביע על זה, אז אני אדם רציונלי, אוקיי? בדיוק, עכשיו, טיעון ב', עכשיו תשאל אותי בסדר, אבל טיעון ב', ערב אחר וצריך. טיעון ב', מה איתו? גם זה רציונלי, יש לי טיעון ג' והעסק מסוים שיוביל אותי לטיעון לטענה ג' שטיעון ב' יביא אותי למסקנה ב', בסדר? הטיעונים זה ABC והטענות זה א' ב' ג' וכמובן אתם כבר מבינים שזאת שרשרת צבים כל הדרך עד למטה, כבר הזכרתי את זה לא פעם, זה לא נגמר, אז באיזשהו מקום זה צריך להתחיל. דיברנו על זה כשדיברנו על הוכחות לקיומו של אלוקים, באיזשהו מקום זה צריך להתחיל. והשאלה באמת, איך אתה מתייחס לנקודת ההתחלה הזאת? כי אותה, אם היא נקודת התחלה, אז בהגדרה אי אפשר לשפוט אותה אם היא רציונלית או לא. בגלל שזאת טענה, זה לא טיעון. אני לא מגיע אליה באמצעות טיעון אחר. זאת ההנחה שלי, זאת האקסיומה שלי. אקסיומות, אני לא רואה איך אפשר לשפוט אם אקסיומות מסוימות הן רציונליות. זאת אומרת, אפשר לנסות לחשוב אם הן נכונות או לא. אבל לא אם הן רציונליות, כי רציונליות בודקת או מתייחסת לטיעונים ולא לטענות. אבל כל טיעון הרי יוצא מטענה, ובסופו של דבר השרשרת הזאת כולה צריכה להתחיל בטענה. והרגע שהיא מתחילה בטענה, באיזשהו מובן, שאלת הרציונליות מתרוקנת בעצם מתוכן. לא לגמרי, כן. צריך לראות שאתה עדיין עובד, אתה מתקדם נכון מנקודת המוצא, אבל כיוון שאתה יכול לבחור את נקודת המוצא כרצונך, אז מה זאת אומרת? אז אני אבחר את המסקנה בתור נקודת המוצא, ואז אני אהיה רציונלי לגמרי.
אז אתה לא יכול לבחור את נקודת המוצא
כרצונך.
אלא באמת באינטואיציה.
אוקיי, שם אנחנו מגיעים. זאת אומרת, אבל השאלה איך שופטים הנחות יסוד? זו בעצם השאלה, כי אחרת, בלי שאנחנו בעצם עונים על השאלה הזאת, אז מה המשמעות לשאול על משהו אם הוא רציונלי או לא? אז אתה אומר לי, האם הגעת באופן לוגי סביר מטענה א' לטענה ב'? אבל אין לי שום דרך לדעת אם טענה א' בעצמה היא סבירה. אז מה אכפת לי איך הגעת? אז אני אבחר את טענה ב' באופן...
לא, אכפת לי, כי זה עוזר לנסות גם הרבה. זה כלי, השאלה הזאת עדיין טובה, בשביל הרבה מקרים שפשוט יורדים על סתם על כשל, על סתירה ועל...
כן, אבל אני מה זה, זה בדרך כלל... סתירה לוגית, כמו שיהודית העירה קודם, כשאנחנו מדברים על רציונליות, אנחנו לא מדברים על טיעונים לוגיים דדוקטיביים. זה הישג סביר. אנלוגיה זה גם הישג סביר לעניין זה, זה לא חייב להיות דווקא דדוקציה.
מה זה
הישג
סביר?
מה?
מה זה הישג סביר?
כן, בדיוק, שאלת הרציונלית, העמדנו אותה על מושג סבירות, והמושג סבירות גם הוא... לכן אני אומר שזו שאלה, ספק רב עד כמה באמת יש משמעות לשאלה של האם זה רציונלי מעבר לשאלה האם זה נכון. לא יודע, הרבה פעמים מתכוונים לזה, אבל זה לא באמת אותו דבר, זאת אומרת, למרות לא תמיד אפשר להבחין ביניהם.
או עד כמה זה
ודאי,
זה גם כן, כי אנחנו קוראים לזה אמונה, אז כבר פה אנחנו מפעילים קצת את ה...
כן, למרות שדיברנו גם על זה,
אני... כן, אבל עובדה שיש את המונח ומשתמשים פה לא כמו שהרב
משתמש
פה.
אוקיי, אני לא בטוח.
אם אנחנו יכולים להסיק משהו מהמונחים...
בסדר, יכול להיות. אולי על זה אני אדבר בסדרה כשאני אגיע לשם.
כשמדברים על ידיעה, מדברים על ידיעה ממש, מדברים על רבת ודאות. אם אתה מדבר על ידיעה, אתה ככה, פחות למדתי. מדברים על שלושה גורמים, על... אז יש, נגיד אתה יודע ש-A, נכון, ש-A, אז A צריך להיות נכון, אתה צריך להאמין, זאת אומרת, בליב, לא?
עד כמה?
לא, לא, לסבור ש-A, ואתה צריך להיות מוצדק באמונה שלך ב-A. עכשיו, המוצדק הזה, זה יכול להיות, לפעמים ההצדקה היא כל כך בסיסית, שאתה, היא הרבה יותר חזקה מאשר... מאשר הצגה לוגית, למשל.
פשוט רמת ודאות, לא? זה נראה לי שמשתקם את
ה... אני מדברת על ודאות על לגמרי.
אין לגמרי, רמת ודאות מאוד גבוהה.
אוקיי. יש לך הצגה, אבל גם זה נכון, אז אתה יודע שזה.
בואו. אנחנו נטפל בדברים האלה, למרות שכבר פעם עסקנו בזה קצת, אני חושב, אבל אולי נטפל בזה כשנדבר על האינטואיציה בצורה קצת יותר סיסטמטית. אני רק רוצה לסגור לפחות את הקטע הזה, שלא נצא ככה סתם באמצע. בסופו של דבר צריך להגיע למסקנה, זאת אומרת, צריך להגיע לנקודת המוצא באיזשהו אמצעי, לבחון את נקודת המוצא באיזשהו אמצעי, אפילו לא את נקודת המוצא של האחר, אלא את שלי. איך אני מאמץ לעצמי נקודת מוצא, לא איך אני שופט את האחר. ושם בעצם נכנסת האינטואיציה למגרש. זאת אומרת, בלי זה אני חושב שאין שום משמעות לכל הדיונים האחרים של אמת ונכון ומוצדק ורציונלי ותקף וכולי. הכל יושב על אינטואיציה. הכל כולל מדע, הכל כולל פילוסופיה, והכל כולל גם לדעתי אתיקה ומחויבויות נורמטיביות. גם שם. וגם על זה דיברנו פעם. למרות ההבדל הקטגוריאלי. לא, אבל שם צריך לעשות, דיברתי על זה כי צריך, זאת אומרת, בשביל, כשאני מדבר על אינטואיציה ביחס לעובדות, אז אני אומר, יש לי אינטואיציה שזה נכון. אוקיי? איך אתה יודע שזה נכון? יש לי אינטואיציה. אבל אתה צריך להניח שנכון ולא נכון שייך לגבי הטענה הזאת. איך אני יודע שזה נכון? אינטואיציה. אין לי דרך אחרת להגיע לזה. אתה יודע? כן, עכשיו בטענות נורמטיביות, טענה כמו אסור לרצוח, שם השאלה היא לא איך יש לי אינטואיציה, אלא מה בכלל המשמעות של לדבר על אינטואיציה בהקשר הזה. אינטואיציה זה לתפוס משהו באופן בלתי אמצעי. אבל את מה אני תופס כשאני אומר שאסור לרצוח? יש משהו מחוץ לי שאותו אני תופס? הרי טענת עובדה, זו טענה שאנחנו שופטים אותה, וגם פה אני קצת חוטא בשטחיות, אבל כשאנחנו שופטים אותה כנכונה או לא נכונה, זו השוואה מול מצב עניינים בעולם. באופן הפשוט, אוקיי? אז זה טענת עובדה. אבל מה זה נקרא להגיד שהמשפט אסור לרצוח הוא אמיתי? או שמותר לרצוח הוא שקרי? מול איזה מצב בעולם אני אמור להשוות את זה, איזה עובדה בעולם או איזה מציאות בעולם אני אמור להשוות את זה כדי להגיע למסקנה שהמשפט הזה הוא אמיתי? עכשיו, עוד פעם, אני לא שואל את השאלה איך לעשות את ההשוואה, או שההשוואה הזאת היא אפשרית, אף אדם לעשות אותה, זה לא מפריע לי. כל עוד הייתי מאמין שיש למה להשוות, הייתי מוכן להתייחס לזה כטענת עובדה. ושהיא יכולה להיות נכונה או לא נכונה, רק יכול להיות שלי אין את הכלים להיווכח אם היא נכונה או לא נכונה. אבל הבעיה בטענות מוסריות היא שספק רב עד כמה בכלל אפשר להשתמש שם במונחים של אמת ושקר, ביחס אליהם. עכשיו, אם אי אפשר להשתמש שם במונחים של אמת ושקר, אז איך אתה יכול להגיד שאתה באופן אינטואיטיבי מבין שאסור לרצוח? אינטואיציה, לפחות בהקשר העובדתי, נתפסת כאיזושהי יכולת שלנו ליצור אינטראקציה ישירה עם המציאות, לא דרך...
למה לקרוא לזה אינטואיציה ולא הנחה?
מה?
לקרוא לזה הנחה.
האינטואיציה היא הבסיס שבאמצעותו אני מגיע להנחות שלי. ההנחה זה...
ההנחה יכולה גם לרדת במוססת על אינטואיציה.
אלא?
אני חושב שזה, אני מניח את זה,
וככה... למה אתה מניח? סתם שירותי.
אני אומר, יש לי הנחה שהאינדוקציה מובילה למסקנות
אמת. איפה אתה יודע את ההנחה הזאת? איך הגעת להנחה הזאת? למה אתה חושב שהיא נכונה?
כי אחרת אני לא יכול לבנות שום פירמידה, כמו שאמרת.
אם יש לך רק מים, אני בודד, אין לך טיט, יש לך רק מים, אז אתה תבנה בית ממים, כי אחרת אתה לא יכול לבנות בית, אין לך טיט. מה לעשות, אבל ממים אי אפשר לבנות בית.
גם אינטואיציה אפשר לבנות בית.
אז זה מה שאני אומר, אז אתה אומר, זה לא נכון.
מה?
העובדה שאין לך אופציה אחרת לא מצדיקה את השימוש באינטואיציה. אתה צריך הצדקה פוזיטיבית, לא מספיק הצדקה שאין לך אופציה אחרת. אני שואל, למה אתה חושב שאינטואיציה היא נכונה? או לא אינטואיציה, למה אתה חושב שההנחה היא נכונה? למה אתה חושב שההנחה היא נכונה? כי יש לך אינטואיציה שהיא נכונה, זה הכל. כי יש לך אינטואיציה שזה נכון. זה איזשהו סוג של חוש, האינטואיציה, אבל החוש הזה אמור להניח שיש משהו בחוץ שאותו אני תופס באיזושהי צורה, כי אחרת אז זה הזיה, זאת אומרת, זה משהו שהוא סובייקטיבי לגמרי בתוכי, אין איזה שום תוקף. אז כשאני מדבר על רציונליות בהקשר העובדתי ועל רציונליות בהקשר הנורמטיבי, לכאורה זה משהו שונה, אבל למעשה כשחושבים על זה, אם מתייחסים ברצינות לאמירות נורמטיביות, אז בעצם זה לא באמת שונה. אז בעצם בבסיס יושבת אינטואיציה באופן, שמתפקדת באופן מאוד דומה. אז יש לך איזושהי יכולת ליצור קשר עם משהו שהוא מחוץ לך, או עובדתית או נורמטיבית. יש גם נורמטיבית משהו, אידיאת הטוב או משהו, דיברנו על זה, שנמצא מחוץ עליך, ואתה יכול כביכול לצפות בו בעיני השכל או בעיני האינטואיציה שלך, ולראות האם הוא אומר שמותר לרצוח או שאסור לרצוח. זה בעצם התצפית ה... הנורמטיבית. ואז יוצא שהאינטואיציה היא בעצם הבסיס גם לאמירות נורמטיביות וגם לאמירות עובדתיות.
לא יכול להיות,
זה מסתכל פנימה.
זה לא
חייב להיות
בחוץ.
אני חושב שכן.
יכול להיות שנבראת עם זה, ואתה לאט לאט רואה את זה.
נבראתי עם זה, אז מה? נבראתי עם רצון לדבר לשון הרע.
ואתה לאט לאט רואה את זה.
רואה את מה?
את אותו דבר שאנחנו מדברים.
אבל הדבר הוא נמצא שם בחוץ, אותו אני רואה. אין דבר לראות, אתה אומר, הכל בפנים, אז מה אני רואה?
אני אומר שזה לא חייב להיות משהו שאתה רואה חוץ, הדבר הזה קיים, אבל אתה צריך לראות אותו בחוץ.
לא חשוב, אז אתה מניח שיש מתאם בין מה שאתה מוצא בתוכך לבין הטוב. אין לי בעיה, זה לא מפריע, זה גם סוג של ראייה מבחינתי. זה גם סוג של, תצפית היא לא תצפית חושית. אז לא אכפת לי, זה גם תצפית. אתה בסופו של דבר משתמש בזה כדי להבין מה אומרת אידיאת הטוב. זה מספיק לי, אני לא צריך יותר מזה. טוב, אני אעצור כאן, אולי נעשה באמת איזו סדרה קצת יותר...